שתדע שלגמרי יכלתי להתחיל להקליט בזמן שאמרת דברים אוף רקורד.
נכון.
ואז לריב איתך אם נלחוק אותה, שזה היה לא מנומס, לחלוטין לא מנומס.
בסדר, אבל אנחנו בקטע של דברים לא מנומסים. וואו.
תקיפה באמצעות מיקרופון, הפשע הידוע.
כן, אז קיצור, אנחנו בקטע של דברים לא מנומסים, זה חלק מהעניין שלנו.
כן, זה הפורמט, אנחנו מגניבים.
בדיוק.
אתה יודע שלא הייתי פה מלא זמן?
כלומר?
בפודקאסט.
למה, איפה הלכת?
כתבתי, עשיתי אמנות רגילה, שאינה חלטורה, סלחו לי חברים שאני קוראת לכם חלטורה, אני אוהבת אתכם בלב הכי הרבה, אבל אתם חלטורה.
גם לי יש פודקאסט, זה בסדר, אנחנו מרגישים כולנו חלטוריסטים, נו.
נו, ואכן הדבר הזה, אז כתבתי, ואז החלטתי שכדאי בכל זאת להקליט, למרות שיש לי דדליין מחר.
אוו.
כן.
על מה הדדליין רק?
אני לא מדברת פה על אומנות שאני עושה, כי זה...
חבל, כי הייתי יכול, הייתי יכול להגיד את זה עוד רקורד, ואז היית צריכה לריב איתי.
מעולה. כן, אז המחזה שלי עוסק ב... לא. אבל ייצאו עוד פרקים השבוע.
כן?
כן.
היו פה עוד אנשים?
יהיו. בהמשך השבוע, ואני קצת אפצה על ה...
הם לא היו ביום כיפור, אני מקווה.
לא, לא ביום כיפור. אף אחד לא בא לפתח תקווה ביום כיפור. היא ריקה. אנחנו והצפון...
מה איתך ביום כיפור, אגב? עכשיו זה מעניין.
מה אני עושה בד... לא.
אוקיי.
לא אחרי גיל 13, השנה היחידה שבה צמתי. אני או ישנה כל היום, או רואה סדרות.
הבנתי, זה כאילו... זה עובר לידך.
אני יוצאת לסיבוב בשכונה כזה, להרגיש את האווירה. מכיר את זה?
לובשת לבן כזה וזה, או...
לא, עם הכלבים, עם הפיג'אמה.
אוקיי.
כאילו משהו לא מכבד.
לא, זה סבבה, זה casual כזה.
ואז עושה את אותו דבר ביום, וכמעט נדרסת. מאיזושהי סיבה בלילה יש פחות סיכוי שתידרס מאשר ביום.
ואז יש מלא אופניים כזה, נכון?
בדיוק.
אני דתי, אז אני נמצא בבית כנסת כל יום, אני לא, אין לי מושג באמת מה קורה, אבל מספרים לי שיש אופניים בחוץ.
אתה שומע ברקע אנשים נהנים, ואתה כזה פשענו, חתנו.
כן, כן. למרות שאני, אני אשכנזי, אני אוהב את התפילות, אני אוהב לסבול, אני כאילו, זה בגן שלנו, כאילו, נכון, אני הייתי לא בסדר, יש לי מלא רגשות השעה, וואלה, אתם צודקים.
אני מוצאת שלבנים יש יותר תסביכים עם יום כיפור, אתה יודע?
זה מעניין, תמשיכי.
מסיבות שקשורות לדברים שאסורים ביהדות ונערים עושים.
לא רק נערים, אגב, כן.
כן, אבל לכם ממש אומרים שזה עושה שדים או משהו.
וואו.
כן, כאילו.
לא, 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 יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל נראה לי שנעשה את זה.
כן, כן, אוף דה רקורד, אבל רגע.
לא, לא, לא אוף דה רקורד, אני לגמרי לעשות את זה און, אבל
כאילו. רגע, זה רלוונטי. אבל מה שקורה זה שפשוט איזה 5 שנים בזמן הנאורים, יש להם ימי כיפור נורא נורא קשים, שהם כאילו לוקחים ממש קשה את ימי כיפור, ואז זה נשאר איתם לשאר החיים.
זה ממש נכון. אין לי דרך אחרת לתאר את זה, זה ממש נכון.
כן, בנים בוכים, נערים בוכים ממש חזק ביום כיפור.
יש גם סיבות אובייקטיביות לבכות, אבל כן, בהחלט זה, 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 זה יושב, זה מטען מאוד כבד, אבל זה שווה שיחה נפרדת לגמרי.
חד משמעית. איזה סרט רלוונטי לזה? פשוט כל דבר שחנוך דאום עושה.
אני נורא נורא אוהב את התוכנית החדשה שלו, אני חייב לומר.
גם אני.
אני בכלל גם אוהב אותו, יצא לי להתכתב איתו לא מזמן, הוא בעיניי כאילו, אני נורא אוהב את הגישה שלו. גם
באמת, כולל הגישה הסחית, שזה...
כן, כן, כן.
בן אדם לא סחי עושה סחיות.
כן, ואני גם אוהב מאוד את זה שהוא לקח את... שהוא ממש צייץ, או אני לא זוכר איפה הוא פרסם את זה, שאחרי הדברים של מירי רגב, הדברים הפוצעים של מירי רגב, ככה אני זוכר נכון, הוא אמר שהוא לקח על עצמו את ההחלטה לארגן את הטקס, לארגן או להנחות את הטקס של המשפחות, וכן, וואלה, אני אוהב את זה, אני חושב שזה בן אדם שאומר, חבר'ה, תקשיבו, בואו נהיה קצת יותר שפויים, הכל בסדר, הכל טוב, יש לנו מלא ויכוחים, סבבה, נתווכח, אבל לא חייבים להרוג אחד את השני, ואני מאוד אהבתי את זה.
בוא נדבר עוד על הטקס של המשפחות, אבל מיד אחרי הפתיח. פתחנו, אני מגי.
אני ביני אשכנזי, אני כתב המשפט של האתר, וואלה.
ואנחנו מרשם לבינג' פלוס ביני אשכנזי כתב המשפט של אתר, וואלה. ואנחנו נפגשות פה פעם לדבר על סרט או סדרה בהקשרים תרבותיים, פילוסופיים, היסטוריים, אומנותיים, דיגיטליים וכולי. עקבו אחרינו ברשתות החברתיות. תכלס, זאת הדרך היחידה לדעת אם יוצא פרק חדש.
אנחנו נעשה את זה.
וזהו, בוא נדבר על טקס המשפחות. בוא נתחיל במילה אחת, וואו. תקשיב. אני לא ידעתי שאפשר לעשות קסים ככה. חשבתי שהכל זה פרופגנדה עם אווירה טיפה סובייטית כזה.
לא, לא, לא. יש את הטקס של יד לבנים, ויש טקסים ביום הזיכרון לשואה, ויש טקסים טובים, אבל זה הטקס מאוד חשוב, מרגש, אני בכיתי בלי סוף שראיתי אותו, אגב היינו גם צריכים להיות שם, אני ובת זוגתי, אבל מרגע שהגבילו את זה ל-4,000, אז שחררנו, אנחנו עדפנו לתת לאנשים שבאמת צריכים להיות שם, טקס סופר חשוב, סופר משמעותי, חבל, 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 חבל מאוד, שאף אחד בממשלה לא התעלה לרגע השעה, ואמר חבר'ה עזוב, אנחנו מבטרים את החלטורה שלנו, אנחנו באים איתכם יד ביד, חבל מאוד, חבל מאוד מאוד מאוד.
אתה אופטימי מדי.
אני לא אופטימי, אני פשוט אומר, ככה דברים צריכים לראות.
ברור, אבל עצם העובדה שהגענו למצב שקהילה עושה טקס לעצמה, גם אם זה קהילה עצומה כמו נפגעי השביעי באוקטובר, זה כבר נשברנו לחלוטין, ומכאן לצפות שמישהו עוד יתעלה וינסה לחבר ו...
טוב, בסדר, נו, מה לעשות. הלוואי.
בוא נדבר על זה קצת אומנותית, כי זה כן מעניין, אני חושבת בבקשה. אומנותית. היו כל מיני גליצ'ים, קטנים קטנים כאלה, המצלמת רחב טיפה התנדנדה, אנשים טיפה בחו, שהם הקריאו כמובן, כי דברים עדיין
צריכים. בסדר, אבל זה אותנטי, וואלה, אני אוהב את זה.
כן, לא הורגש בכלל, מהבחינה הזאת, כאילו...
לא, זה הורגש שזה אותנטי, שזה אמיתי, שזה לא מהונדס יתר על המידה, שזה בדיוק מה שבן אדם נורמלי רוצה לראות ביום הזה, בניגוד גמור לטקס של הממשלה, שאני לא נעים לי להגיד, הוכרחתי לראות אותו, לא רציתי לראות אותו, ואז כאילו התקשר אליי במערכת, אמרו לי, תקשיב, אין אף כתב שעל זה, ואנחנו צריכים לדעת מתי אפשר להוציא את הנשיא ואת ראש הממשלה, כאילו שאמברגו וכאלה, אז כאילו אמרתי, אוקיי, סבבה, אני אהיה על זה, והייתי על זה, ולא היה לי כיף.
עברנו מלשמוע את כל אומני ארצנו, הקלאסיקות הגדולות ביותר, בביצועים הכי מרגשים שראיתי אותם עושים מעולם, ועדויות פוצעות לב ונשמה, ונאום של אולי נשאר פה עם שאפשר להילחם עליו, והוא איתנו, והוא לא בורח לברלין. הנאום הזה, כאילו, תקשיב, זה לא הרגיש ככה, זה לא הרגיש ככה, זה הרגיש שאנחנו הולכים לאבדון לחלוטין ואין עם מי לדבר, ואז בנאום אחד, שבן אדם אחד של שימריז, שאומר, תקשיבו, אנחנו איתכם, אנחנו האנשים שהכי סבלו, ואנחנו הולכים לבנות את זה מחדש.
נכון.
כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא איתנו.
אבל די בלראות את רוח ההתנדבות האזרחית, די בלראות את המילואימניקים והמילואימניקיות, בשביל להבין שיש פה פער בלתי נתפס בין הממשלה הזאת, שהיא ממשלה נוראית, שהיא צריכה ללכת כבר הביתה, וזה כבר חייב לקרות, לבין רוב האזרחי מדינת ישראל שמבינים שזה לא יכול להמשיך ככה, זה פשוט לא יכול. ואפשר לבלבל את השכל על אביב גפן, כן, גם אני חשבתי שהיה עדיף שהוא לא יגיד את הדברים האלה. ואפשר לבלבל את השכל על עברי לידר, למרות שזה בכלל...
לא פוליטי.
כי הוא עד הפועל ירושלים בכדורגל שהזמין חולצה כזאת.
איזה מהפכה? מהפכה רפובליקנית?
זה שלנו!
מהפכה של רובספייר? זה מהפכה כללית, זה לא אומר כלום.
זה אבא של הרש, זכרו לברכה, שמקום דמו, שהוא עד שלנו, יש לנו חולצות כאלה, אני קניתי חולצה כזאת, זה לא משנה. וגם אם כן, סבבה. לא נאמר שם שום דבר שבגללו זה סתם לחפש את את המריבה בכל דרך, אבל לא משנה, השורה התחתונה, שברגע שהרב תמיר גרנות אמר שם הקדיש, סבבה, ואשתו של ראובן ששפורטי, ששם מקום דמו, שאותו אני מכיר מהשכונה בה גדלתי, זה שני חבר'ה דתיים, אני מניח שני ממוקמים בימין, באים לשם, ולצידם כל השאר, זה אומר לך שבכל הכבוד...
ושיר באמהרית, ונאום בערבית...
בדיוק, זה אומר לך שבכל הכבוד, תניחו את הביקורת שלכם בצד, נחמדה, אבל זה לא האירוע.
זה היה מאוד יוצא דופן, ואז אתה ממשיך ל... לא יודעת, טקס? זה טכנית טקס, whatever, של מירי רגב, של באמת, אני, תקשיב, כאמנית זה כיף לי, כי אתה רואה כמה אנשים רוצים לעשות אמנות, וכמה אם הם לא עוסקים בזה, הם גרועים בזה. כי זה, היה לזה אווירה כבדה של שנה א' בבימוי, זה מתחיל מנאמבר בית כנסת, פוגש מסיבת טרנס, ובמחול מודרני, וזה הנסיבות הטבעיות, שבהם שני ז'אנרי המוזיקה האלה נפגשים. ואז יש, אגב, עיבוד לא רע בכלל, למישהו שומע אותי.
אני לא אהבתי את זה. את המישהו, לא, לא, אז וישניה,
מישהו, שנייה.
אני לא כמוך מבין באומנות, אבל שראיתי את זה, זה פשוט אמרתי, זה נראה לא טוב.
זה הקרינג', זה הקרינג'.
זה נראה לא טוב.
זה היה קרינג', כי זה היה... זה לא היה אמנות טובה, אבל עזוב שזה לא אמנות טובה, הם פספסו לחלוטין שלהתחיל מהשיר מישהו שומע אותי, ביום ההפקרה הגדול, בפושלה הגדולה ביותר האפשרית שעשינו פה, כמדינה וזה, ומול אלה ואחד כיסאות צהובים.
היחס שהממשלה הזאת והכנסת, ואני הייתי במספיק דיונים השנה בכנסת כדי לראות את הדבר הזה, לכלפי משפחות החטופים, תשמעי, אפשר להתווכח על מחיר העסקה או לא, או מחיר העסקה, אני חושב שזה ויכוח חשוב, אבל אי אפשר להתווכח על היחס, שהם מקבלים. אי אפשר להתווכח על גסות הרוח שאני שמעתי במו אוזניים בכנסת, וזה דבר שהוא בלתי יסולח. בלתי יסולח, ולא מעניין אותי מה הם יגידו.
אני חושבת שזה קשה מדי להחזיק מנטלית את האשמה. שזה הסיבה ליחס.
אז אני חושב ש...
צאת מלמדת פה זכות על חרות, אני יודעת,
אבל עדיין. לא, אני חושב ש... סליחה, אדם שעבר את גיל 30, ולא מסוגל להחזיק את האשמה, או שילך לטיפול, סבבה, זה בסדר, אני הולך לפסיכולוגית.
כולנו צריכים ללכת, והולכים.
לא, בגלל הסרט שגם הכרחת אותי לראות, אז בכלל...
כן, כן, יהיה לה עבודה, יהיה לה עבודה.
יהיה לה הרבה עבודה, ועוד דבר שני, וואלה אחי, אם אתה לא יכול לעשות בחיות, אז תעוף, תתפטר. מה אתה רוצה? כאילו, אם אני לא אצליח לעשות את העבודה שלי, אז אני גם יפותר, או שאני אצטרך להתפטר.
כאילו, כן, אתה צודק לחלוטין, באמת, שילכו כולם לאלף הזזל שירדו לדרום אמריקה, באמת, חלום חיי שכל האנשים האלה יקימו משאבה בדרום אמריקה, ושלא נראה אותם שוב. אבל, אני חושבת שיש רציונל מזעזע מאחורי ההתנהגות הזה, והרציונל הוא... שהם חייבים לסדר לעצמם פסיכולוגית את האשמה על הדבר הנוראי הזה, בסדר. שהם גם לחלוטין אשמים בו.
זה די ברור.
כן, וזה די נורא. ובואו נתקדם למלחמה של אחרים, yeah. שבאחרים אני מתכוונת אנחנו פשוט מלפני.
מלפני כל כך הרבה שנים.
40 שנה,
שכבר
כן.
שכבר שכחנו ממנה.
כן, כבר היה לנו מאז זה. אז על מה אנחנו מדברים היום?
אנחנו מדברים על ולס עם בשיר.
וולץ עם בשיר.
וולס.
טריילר. בוקר טוב. לבנון, בוקר טוב, מי ייתן ולא תדעי מחאות. לבנון, בוקר טוב. נסענו, הנוף היה מקסים, עצים מסביב, בתים פה ושם, אבל ממש נוף ציורי כזה נחמד, פסטורלי. הנסיעה הייתה, נסיעה איטית, אני הייתי בחוץ יחד עם מפקד, עם ראש בחוץ, כמובן נהנה מהנוף. חלומותיי. אז, ולסים בשיר, או מלחמת לבנון השלישית, הפריקוול.
תודה רבה לך.
הוא סרט דרמה מלחמה אנימציה ישראלי משנת 2008. הסרט עוסק בארי פולמן, פוסט-טראומטי ממלחמת לבנון הראשונה, והבמאי של סרט זה ממש, שבעקבות סכנש אחד יותר מדי עם חבר ילדות על זיכרונות ממלחמת לבנון, מבין שהוא לא זוכר מהמלחמה. כלום, נאדה, אמנזיה מתלנובלות. כולל זיכרונות חשובים במיוחד על הנוכחות שלו בסביבת מחנות הפליטים סברה ושתילה בזמן הטבח, הידוע לשמצה. במהלך הסרט ארי פולמן הולך וצובר זיכרונות, ספק אמיתיים, כבר נדבר על זה, ומגלה כמו כל דור לפניו על ההשלכות הלא צפויות של מלחמה. הסרט נכתב ובוים על ידי אותו ארי פולמן, משאר התקציר, והונפש על ידי דוד פולנסקי, ובוים, האנימציה בוימה על ידי יוני גודמן. אלה כל היוצרים, ויש לנו פה גם את האומן הגרפי, שהוא, זה פשוט אותו דבר, מאת ארי פולמן ודוד פולנסקי, אני 99% בטוחה, כאילו לפי תחושת בטן בעיקר, שהיוצרים האלה השתמשו בהם לאנימציה.
אני זוכר אותם בשם.
בוא נדבר, אני כבר נדבר על התהליך של האנימציה, אבל לפני זה בוא נדבר על הקשר של הסרט, זה כבר סרט שני על מלחמת לבנון, שאני מביאה אותך, חכה, יש עוד אחד, שאת לבנון.
לא, 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 את לא עושה לי את זה יותר.
אני חל משמעית עושה לך את זה, ואתה תגיע, אבל נחכה זמן הכל בסדר. שכאן זה כזה תחילת המלחמה, בואכה קצת יותר פנימה לתוך המלחמה, אחרי ש... קצת מלפני שבשיר ג'ומייל נרצח, ובעקבות הרציחה שלו. אני מזכירה לכולם, מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו נכנסים לחסל את ההתנגדות הפלסטינית בתוך לבנון.
אשף.
אשף, קצת אמל, כאילו שהוא לא בדיוק.
אמל הוא שיעי לבנוני, הוא לא כל כך פלסטיני, אבל...
אבל משתפו פעולה.
נכון, אבל יאסר ערפאת, הוא שם, הוא עושה לנו את מרבית הצרות, ובאיזשהו שם... המלחמה הזאת בכלל פורצת, סליחה שאני אומר, מתלקשים בשגריר ישראל בבריטניה שלמה ארגוב, הוא לא מת. מי שעושה את זה, זה בכלל ארגון אחר, שנקרא אבו נידל, אבל הרמטכ"ל דאז, בסדר, רפול, רפאל איתן אומר, אבו נידל, שמה אבו נידל, אני הולך לדפוק את האשף. ומנחם בגין עומד בכנסת ואומר, אני חושב שזה ממש המילים, אבל אל תתפסי אותי, אנחנו נכנס עד 40 קילומטר, ואם אנחנו נגיע לשם ונפסיק את הירי, נעשתה המלאכה, תיפסק כל לחימה, כבר באותו הערב חוצים את 40 קילומטר.
מספיקו יפה.
כן, ומשם אנחנו מסתבכים יפה יפה, והסרט מתאר את ההסתבכויות, מתאר, יש שם איזו סצנה כזאת, שהוא מצא את עצמו בשדה התעופה בבירות, ואז הוא קולט תוך כדי שבעצם, שדה נטוש, כאילו הוא מסתכל על זה של לוח טיסות, הוא אומר, וואי, אולי אני אטוס ללונדון, אולי אני אטוס לניו יורק, ואז הוא קולט, שכל המטוסים חרבים, שהשדה הזה הפך להיות כבר שדה של צהל מזמן, ושהכל לבזז, ושאין שם שום, וזה, תסתכל לצחר, אתה אומר, וואט, כאילו, מה קורה?
איך הגענו למצב כזה, עם המלחמה הזאת?
תראי, אני יודע איך הגענו למצב הזה, היה צריך לטפל באשף, זה לא היה כזה פשוט, הם ירו,
וואלה, טיפלנו באשף?
ב-82 טיפלנו בו, כן, רק יצרנו לנו אויב אחר.
בחדשה.
שנקרא חיזבאללה, אבל תכף נדבר על זה.
כי הכל טקטיקה, שום דבר לאסטרטגיה במדינה הזאת.
וגם, כי מי שקצת קורא ספרים על המזרח התיכון, יודע שאין כזה דבר באמת, באמת, כאילו ארגון טרור, אין וקום. זאת אומרת, אם ארגון הטרור הזה תריכו לסייל, אז יהיה ארגון טרור אחר, מה אתה חושב שיקרה?
המציאות פה היא מאוד מאוד קשוחה, אין ספק, מלאה מלחמות. כאילו, גם הניסיון להימנע ממלחמה גורם למלחמה, באופן הכי מלחמת העולם השנייה קלישה שיש, דברים שכבר לא רואים, אבל כאן עדיין קיימים. כאן אנחנו עדיין כל הזמן נקרים לעוד מלחמות ועוד מלחמות, גם כשאנחנו רוצים וגם כשאנחנו לא רוצים, וזה כולל את כל השחקנים באזור. כן? אנחנו לא מיוחדים בהקשר הזה. הסרט ניגש קצת שונה לנושא של מלחמת לבנון, זאת אומרת, הוא מצד אחד סרט יהודי, מצד שני אנימציה, הוא בעצם מנפיש לנו הרבה דברים שהוא צילם כסרט יהודי. מצד שלישי, המון קטעי חלום. המון המון קטעי חלום.
למה עושה את זה כאנימציה?
תקשיב, האירועים הם מאוד מאוד קשים. יש סיבה שגם ככה אנחנו מתקשים לראות את זה. האנימציה נותנת לנו הרחקה מהאירועים.
נחשבתי על זה. כן. חשבתי על זה, אבל אני לא יודע, למשל יש שם את הקטע הזה שהוא מדבר עם הבחור ההוא מהולנד.
קרמי.
קרמי, ושהוא כאילו עם ספינה, והוא מפנטז שם על איזה
בת ים ענקית וערומה.
בדיוק, ואז ואתה רואה את זה בהתחלה, ואז אתה אומר לצלך, אבל זה דימוי כל כך חזק, כי הוא מחבק אותה, וזה יכולה להיות גם אמא שלו, ולא רק מישהי שהוא מפנטז עליה, זה דימוי מאוד חזק.
כן.
כאילו, בעיניי.
החלום הספציפי הזה נוגע בהרבה דימויים של גבריות, שראינו שהסרט מתעסק, כן. שמתי לב לזה, צפייה שלישית שלי אולי בסרט, אני חושבת מהלך השנים, אבל היום שמתי לב לזה פעם ראשונה, אחד אומר, התגייסתי כדי להרגיש יותר גבר, שני אומר, רציתי למות במלחמה כדי שחברה שלי
תהיה מלאה ברגשות
שם. המון, כל הזמן חשבתי על האם אני גברי מספיק, הם הרבה מדברים על הפחד, הפחד כאילו לא מסתדר להם, למה נבחד? אני גבר, אני לוחם, יש לי הכשרה, המון המון התעסקות בגבריות, וזה פתאום נפל לי הסימון, כי את אף פעם לא רואה את זה בהקשר של מלחמה, כי מלחמה זה דבר כל כך נוראי וכל כך מזעזע, אתה לא כזה, הם גם ברקע של הדבר הזה, יש התעסקות עם מודל גבריות, כאילו, כמו זבוב מרעיש לא רלוונטי.
וגם צריך לזכור שזאת המלחמה הראשונה שלנו מול ארגון טרור ולא מול צבא סדיר.
שזה הרי מאוד חשוב.
וזה שינה לגמרי את כל ההתייחסות שלנו לכל מה שקורה במזרח התיכון.
דיברנו על זה קצת בדעתי בפרק על סוסים איתיים. כן, אנחנו מדברים הרבה על גיאופוליטיקה פה. טרוריסט, חצי אזרח, חצי חייל, איך תתמודד עם זה?
ילד שנלחם לך.
ארגונים ג'יהאדיסטים, הרבה מהלוחמים שלהם בהגדרה, הם בדרך כלל מתחת לגיל 18. אתה רואה את זה גם במספרי הרוגים, ולך תתמודד עם זה, מה אתה אמור לעשות?
אבל אני חושב שפה גם הייתה יומרה שלנו לסדר את לבנון, כן. להביא את בשיר ג'ומאל, להפוך אותו לנשיא לבנון, לכרות איתו הסכם שלום שהחזיק 24 שעות בדיוק. כאילו, אני חושב שהיה שם איזה היבריס אחרי הסכם השלום עם מצרים.
תנסה קצת להיכנס לראש על זה. אומרים להם הנוצרים, רק בואו תעזרו לנו, תסדרו את זה, אנחנו נשתלט על האירוע. לבנון זה מדינה נוצרית, המדינה הנוצרית היחידה במזרח התיכון, יש לנו פה היסטוריה, יש לנו פה בלה 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 בלה,
אבל היא לא מדינה רק נוצרית.
אבל ככה הם תופסים את עצמם, ומכרו לנו את השקר הזה, וקנינו אותו, כי רצינו לקנות אותו, כי רצינו, כי אנחנו רוצים נוצרים לידינו בגבול, כי אנחנו רוצים את זה, אז אין לנו נוח להאמין.
יכול להיות, אבל כאילו, לא יודע, אני מתקשה להאמין שאנשים שמדינאים, אנשים רציניים, עשו משהו בחיים שלהם, פוליטיקאים שאני חושב שהם קצת יותר רציניים מהחבר'ה שמנהלים היום את האירוע, התפתו לחשוב שאין בלבנון סונים ושיעים ודרוזים. כאילו, סליחה שאני אומר את הדבר הזה.
גם אנחנו יודעים ספציפית שראש אמ"ן נזהיר מהרבה מאחר שקרה, כולל ספציפית טבח סברה ושתילה, הוא אמר הפלנגות, פלנגות זה הכוח הנוצרי המשמעותי, כן. התגלגל להיות צדל אחר כך, חושן קשר.
אני חושב שחלק.
שאלה מעניינת. שמיליציות כאלה נוצריות, היו קצת בעייתיים מבחינת תורות לחימו שלהם, נטיות מאוד סדיסטיות בעייתיות בתוך הארגון עצמו, וממש הזהירו, ראש אמן באותה תקופה הזהיר, הוא אמר, הם יעשו שם פישי מלחמה נוראים, מול מצלמות של כל העולם, וזה יהיה על השם שלנו, ולאף אחד לא אכפת אם זה היה חדד או צהל, חדד זה אחד מהמנהיגים של הפלנגות. וזה בדיוק מה שקרה.
נכון, שאתה רואה את הקטע הזה של סברה ושתילה, ואתה שואל את עצמך, רגע, חבר'ה, מה, זה היה לשולחן, אנחנו לא הבנתם את זה, אז אני לא מאשים את החייל הפשוט, כי אני לא יודע אם אני הייתי מבין את זה באותו הרגע. באמת שאני לא יודע אם הייתי מבין. אבל האלופים, ורון בן ישי שמתקשר לארק שרון ואומר לו, תשמע, הולך להיות שם טבח, כן? וראש אמן שמזיר, ועדת כאן, שהיא ועדת החקירה שהוקמה אחרי זה, שאומרת, אמנם הוא עשה את זה בצורה רפה, כן? כל הדברים האלה, סליחה שאני אומר, כאילו, ושימון פרס שנועם יום אחרי, ואומר, תגידו, מה, למה לזה חשבתם שיקרה שם? תגידו, מה אתם...
שהם יוציאו את הפעילים ואת המחבלים. גם זה מופיע בסרט. אני לא מאמינה שאני בשיחות איתך משחקת את פרקליט הימין, אז זה...
תמשיכי.
זה כאילו רק קשה לי.
נו, נו, נו. מה זה הם חשבו? מה?
שמוצאים את האזרחים, כמו עכשיו, שמוצאים את האזרחים מאזור הלחימה, הם לא ידעו שעכשיו הולכים לחרות עליהם צלבים ולרצוח אותם.
מה זאת אומרת, הם לא יודעים? חלק מהדברים שראו, וחוץ את זה שאני רוצה גם להגיד עוד משהו, כי עכשיו אני מדבר כמשפטן. אני חושב שהיו צריכים להגיד שם כתבי אישום. חד משמעית, הרי כשרון היה צריך לחטוף שם כתב אישום. אני באמת חושב את זה.
על האוטובוס עם השבק לא הגישו, אבל על זה כן. 404?
סליחה שאני אומר את זה. אני, בתקופת ההתנתקות שהתנגדתי אליה, ועד היום אני מתנגד אליה, כי הייתה מהלך הצדדי, בסדר? זו עיקר ההתנגדות שלי. לא אהבתי את הסגידה לאריק שרון, בין היתר בגלל הדברים האלה, בין היתר בגלל שזכרתי את הדבר הזה, ואני חושב שכן, היה צריך להגיש שם כתב אישום. לא יודע מה היה קורה אחרי זה. יכול להיות שהוא היה מנצח.
על המידע מנגד, על מה?
על...
הם לא השתתפו בטבח, הם ירו פצצות תאורה, זה המקסימום שהם עשו.
סליחה, זה השתתפות. מה קרה לך? זאת השתתפות בדיני מלחמה. מה זה? אתה אפשרת את זה.
נכון.
סליחה, זה גם לא מקסימום. צהל סגר את המחנות. מה זאת אומרת? אף אחד לא יכול לברוח. זה לא...
הוא כיתר את המחנה צהל.
כיתר את המחנה. זה לא... זה השתתפות. עכשיו, אני לא מאשים את החייל החפש. הוא לא אמור לדעת את זה. זה לא תפקידו. הוא צריך למלא פקודות, על אף שאני חושב שזאת פקודה בלתי חוקית. בסדר? אבל היה כבר מספיק מידע, והיה איזשהו שלב, וגם רון בן ישי, שהיה מפקד גלץ, והיה מאוד מנוסה, ובן אדם שנכנס ללבנון אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואני מעריץ אותו על הדבר הזה.
הולך שם בין אקלים, כן, מועדוניס.
את יודעת שהשבק חקר אותו על הדבר הזה.
זה קצת הפקרה של אחים של עצמך, כן.
יש לו דרכון צרפתי לדעתי, אז כאילו, יש לו כנראה מספיק חברים שם שהכניסו אותו והוציאו אותו, והכל בסדר.
היה לו דירה, היה לו Airbnb.
לא, זה בלבנון הראשונה, לבנון השנייה, אני מניח שהוא היה ממש קצת זמן בדרום לבנון, ומאוד מהר נראה לי זרקו אותו החוצה, אבל בקיצור...
זה היה. איתי אנגל של הפעם.
כן, כן, אבל אני אומר, אח שלי, די, שמעת מספיק. תעלה עם זה מיד לערוץ הראשון, תפתח עם זה, לא יודע, תביא את זה ל-CBS, שמישהו ידע מזה, תעצור את זה.
הוא שמע שלוש עדויות, כולם מצד שני, כולם שמעו
לא משנה, מישהו ששמע ממישהו. לא משנה, אם אתה שומע עדויות, תקשיבי, כי עיתונאי, אם אתה שומע עדות כזאת, אני לא מדבר על דברים אחרים, אתה שומע עדות שיש חשש לרצח עם, אתה צריך לעלות עם זה, אתה אומר, חברים, אני שומע שלוש עדויות, של
כן, זה מסע ג'נוסיידי.
חשד לרצח עם, צריך שמישהו ידע מזה. ובצע, אני לא... נורא קל לשפוט מפה, אני לא יודע מה הייתי עושה בתור ובואו הזה, ואני מקווה שאני לא אצטרך לעמוד אי פעם.
כן, זה דברים שאתה לא רוצה לדעת על עצמך.
במבחן כזה, כי זה נורא קשה.
כן.
אבל אני, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כן, אתה מסתכל גם על המסקנות של ועדת כאן, ואתה אומר, כן, היועץ המשפטי לממשלה, בוקר טוב, כן, היית צריך להגיש את הוישום.
דברים ממש ברורים. כל הבעיית אותות ורעשים, כל המידע לא רלוונטי מול, קצת המידע הרלוונטי שיש, דיעבד הכל נראה נורא ברור.
אז לכן אני אומר, חפש בשטח לא מסוגל לחבר את כל הנקודות, זה לא ברמתו. אבל האלוף, והמפקד, והעמוס הזה שמגיע בסוף, ומגיע בסוף אומר, סטופ שוטינג.
סטופ שוטינג. ספרתי, שבעה משפטים, כאשר חלקם של מילה אחת, חלקם זה פשוט סטופ. הוא סיים את זה בשבעה משפטים.
כן, כן, שכנראה כבר ברור, כי כנראה שהעיתונאים הזרים כבר הבינו מה קרה, ו...
רון בן ישי מיד איך שהוא עצר את זה, נכנס למחנה, זה הזיה. כל ההתנהלות שם היא פשוט הזיה.
תראה, את קוראת קצת על מה שהיה אז בלבנון, כאילו, ועל, שכחתי מזה, אורי אבנרי, אני חושב.
נגיוני.
רצו שם, וענת סרגוסטי, אני חושב, ופשוט כאילו, יש להם סיפורים שאתה אומר, בן אדם, איך עשיתם את הדבר הזה, והם מספרים איזה טוב ובואו היה בלבנון, איך הדרום היה מוכרב לחלוטין, ואיך הצפון. עכשיו אני לא אומר, אני חושב שהמלחמה הייתה מוצדקת במובן זה, שהיה צריך לעצור את היריות של אשף, והיה צריך לעצור הטבח של משפחת הרן, כל הדברים האלה, זה בא מלבנון. כן?
סונסור.
סונסור, כל הדברים האלה הגיעו משם, היה צריך לעצור את זה, אני לא אומר שלא, אבל החשיבה שאנחנו נמליך שמלך, שאנחנו נסדר
את נסדר. לבנון. אנחנו נסדר, אבא בא לסדר הכל.
שאנחנו באת. נסדר את לבנון, אסורים לא הצליחו לסדר את לבנון, אח שלי. אתה לא תצליח גם.
והם קצת יותר קשורים לאירוע.
קצת הרבה יותר קשורים, כי לבנון היא חלק מסוריה הגדולה, ולכן, כאילו, באמת אני אומר, בוא, עם חפז אל אסד, שהוא, בוא נגיד, יודע דבר או שניים על המקום לא הצליח, אז כנראה שגם אתה...
ופשעי מלחמה.
בדיוק, לא נראה לי שגם אתה תצליח, כאילו, וזה חלק... אגב, ללבנון יש חוקה מאוד מעניינת, אני לא יודע אם את מקרה.
מעניין.
יש לה חוקה מאוד מעניינת. אגב, היא שומרת...
מדינות כושלות עם חוקה טובה, זה תמיד מעניין.
היא שומרת עליה עכשיו, החוקה הזאת, זה מאוד מעניין. החוקה הזאת קובעת שהנשיא חייב להיות נצרי, מרוני. בסדר, כרגע אין נוצרים... כרגע, אגב, אין נשיא, כי חיזבאללה לא הסכים, אבל כנראה שיש שעת כושר עכשיו כחיזבאללה.
או חרירי או משהו?
חרירי זה ראש ממשלה. שנייה, נגיע, נגיע, נגיע. בסדר, היה שם נשיא נוצרי, מרוני, שפעם, החליף צדדים כל הזמן, כמו בלבנון, כן? יושב ראש הפרלמנט, בסדר? הוא צריך להיות דרוזי, וראש הממשלה הוא צריך להיות סוני, בסדר?
כן.
אוקיי? זה החלוקה שם. והשיעים, זה מפתח שנקבע לפי שנים שכאילו, לפי רוב הדתי, השיעים טוענים שהם היום הרוב, כי הנוצרים ברחו משם, אחרי כל המלחמות.
הם לא עשו מפקד אוכלוסין למעלה מ-90 שנה.
לא, 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 90 שנה, לא נגזים, אבל...
יכול להיות שאני טועה במספר, כן, לי שאני טועה במספר.
נראה לי, לא, יכול להיות שיש את האחרון מ-1924, לדעתי היה גם ב-74, לא משנה. ואז כל הדברים האלה, סבבה, קוראים, מישל עון היה הנשיא האחרון. אגב, שמלחמת לבנון הראשונה מתחילה, חודש לפני חיזבאללה מנסה את אולמרט. סתם, סיפור מעניין. ואולמרט מגיב בתקיפות, ומי של אהון מרים טלפון לאולמרט, אומר לו, אהוד די, תנצור את האש, אני שומר על האירוע הזה. ואנשים לא מכירים את זה, זה מדהים לחשוב שמי של אהון מרים טלפון לאולמרט, ואומר לו, תנצור את האש, אני אסדר את זה.
זה עבד.
זה עבד, ואז חודש אחרי חיזבאללה חוטף לנו שני חיילים.
כמעט עבד, חוץ מהחלק שהתחיל המלחמה.
כן, כן, ואז, זוכרת את קופי אנן?
מזכ"ל האום. אני זוכרת אותו בפרמיירה של הסרט אימוג'יז.
קופי אנן ביום הזה מגיע אל הנציג של חיזבאללה בפנורמה, אתם הבטחתם לי שיהיה קיץ שקט, אתם עומדים על הרגליים.
זה ילד בן 2.
מה נסגר אתכם? אתם מפגרים? לפני חודש התחננתם לאולמרט עם סורטש, מה קורה איתכם? ואז מה הם אומרים לו, וזה...
זה באמת... בעקבות החטיפה של האיראן...
גולדווסר ורגב.
לא, החטיפה של גולדווסר ורגב הייתה בעקבות חטיפה של איראנים, אני חושבת, שנועדו להיות קלף למסע ומתן על רון ארד בכלל. זה כאילו שרשרת של חטיפות.
את זה אני לא זוכר, אבל אני יודע שהתשובה המדהימה שלו, שהוא אומר לו, הבטחנו קיץ שקט, אבל לא הבטחנו שלא נחטוף חיילים. ואז אתה אומר... אוקיי, הבנו, זאת לבנון, זה האנשים. עכשיו, זה מטורף, למה זה מטורף? כי מהפכת הארזים, שקורית כמה שנים לפני כן, מה זה מהפכת הארזים? היה ראש ממשלה, קראו לו רפיק אל-חרירי. הוא היה ראש הממשלה, וחיזבאללה...
סיניור, לא ג'וניור.
אבא, סעד חרירי, החתיך, זה שנראה קצת כמו צביקה, יחזקי לי צביקה, אל תתעצמי, בכי, אל תגיחה, כן.
לא נראה לי בטיפוס שיעלב מזה.
לא, נראה לי הוא גבר כזה, הוא ישמח, אבל סעד חרירי הוא היה הבן שלו, והוא היה ראש הממשלה. אגב, במלחמה פואד, סניור היה ראש הממשלה, לא משנה. ורפיק אל חרירי הוא ראש הממשלה, וחיזבאללה מוריד אותו, ואז ג'ורג' בוש מתעצבן, הוא אומר לסורים, תעופו מלבנון לפני שאני משתולל. וכמובן אחרי ש... והסורים מפים. זה מדהים, זה קורה, הם פשוט לוקחים את הרגליים שלהם ויוצאים החוצה.
איך העולם השתנה.
ויש רגע אחד שבו כמובן הם מנסים להפיל את זה על ישראל, אבל אפילו הלבנון הם אומרים, תמותו, אנחנו יודעים שזה לא ישראל, זה חיזבאללה, זה סוריה, תעופו לנו מהעיניים. ואז זה קורה, כל הדבר הזה, המהפכת הרזים הזאת היא ב-2004, אם אני זוכר נכון. ואז לבנון עומדת על הרגליים, יש לך שנתיים שהיא עומדת על הרגליים, ולכן האום אומר לחיזבאללה, אל תעשו שטויות. זה ההזדמנות של לבנון לעמוד על הרגליים, אל תעשו שטויות. וזה לא מצליח, וב-2006 הציר האיראני חזק מאוד, רוצה מאוד מאוד לבחון את אולמרט, כי שרון היה שם, הם פחדו, הם ידעו ששרון ולבנון. צד שני, גם שרון לא טיפל בלבנון, הוא ידע מה גדל לו מתחת, זהו, לא הסכים לגעת בלבנון, מסיבות נראה לי ברורות, לא?
כן, לבנון היא גם מקום יותר מורכב מעזה בהגדרה, כי יש שם הרבה קבוצות.
היא מקום מוגדר, מצד שני, אני חושב שזה מה שמאפשר לנו את המודיעין. יש הרבה קבוצות, יש הרבה אנשים שלא אוהבים אחד את השני, אז זה קצת מונוליטית, הם הומוגנים.
כן.
ויש עוד משהו שאנשים לא יודעים, בלבנון יש בחירות אמיתיות. זה בחירות אמיתיות, ביום הבחירות שהיה שם לפני שנה וחצי, אם אני זוכר נכון, יש תמונות, וידאו עם שאנשים נכנסים בין הסרלה, מה זה אומרים על הדברים שאני לא מעז להגיד עליו, כן? ואתה אומר, וואלה אחי, כאילו בסדר, זאת דמוקרטיה מאוד חלשה. יש מיליציות, אנשים מחזיקים נשק וכאלה.
בעד ריבונות, מה שנקרא.
אבל זה קורה, זה קורה, אנשים הולכים לקלפי, והיה דיבור מאוד חזק ברשתות, לבנונים מכל העולם הגיעו לעצמי, היה דיבור, כאילו זה משהו שקרה, וגם צריך להגיד עוד משהו, לבנון מאוד מזכירה אותנו. מאוד מזכירה אותנו.
אנחנו לא אוהבים לחשוב על זה. היא גם יותר, יש לה נוף מאוד ספציפי, אני חושבת שהוא רלוונטי.
אנחנו מכירים את הדרום, אנחנו לא מכירים את הצפון. חשוב להגיד שאנחנו מכירים את דרום לבנון, אנחנו לא יודעים מה זה צפון לבנון.
תמיד נורא מבלבל אותי, כי זה דרום לבנון, צפון שלנו.
כן,
נכון. אז רגע, בוא נתעסק בזה שנייה. יש, זה אזור מאוד הררי, הרבה עצים, הרבה ירוק. ספציפית לנו, אנחנו ראינו את זה בבופור קצת, ונראה את זה שוב בלבנון. בגלל המוצבים, החיילים שלנו, האווירה שהם קיבלו, היא שילוב של בטון ועצים.
נכון.
זאת אומרת, הכל גם
בסמש
המלחמה, מופיע צבע אפור והצבע ירוק בנסיבות האלה.
נכון, נכון, נכון. היא נראית כמו גן עדן, תראי,
יצא... גן עדן גיהנומי.
כן, יצא קצת לדבר עם אבא שלי, והוא אומר, תשמע, לבנון היא מדהימה, כאילו, היא ארץ נהדרת, כאילו, נורץ, כאילו...
אני חושבת שזה יוצר דיסוננס קוגנטיבי מאוד חזק.
יש לי, כמו כל אשכנזי, יש לי דרכון זר, ויש לי תמיד את המחשבה המטורפת הזאת.
לנסוע ללבנון.
לנסוע ללבנון, כמובן שאני רוצה, don't.
טננבאום.
אל טננבאום נפטר, אגב, לפני כמה...
כן.
כן, ואנחנו מדברים היום על יש אזרח ישראלי שנעצר בביירות.
אוי, לא.
כן, הוא חבר, כאילו, אז כולם התחילו לסמסטיק הזה, הוא מוסדניק וזה, ואני אומר להם, תקשיבו, הוא חבר טוב של אחד החברים הכי טובים שלי, הוא לא מוסדניק, הוא פסיכי עם דרכון זר, זה בדיוק הסיפור.
זה כמו הוא שנסע לפטרה.
זה נורא.
כמו קושי רימון.
זה די נורא, אני לא יודע, אני מקווה שהוא יצא משם בחיים, אבל בקיצור, בסדר, אז don't, אבל אני זוכר שפעם עשיתי בדיקה, לפני הרבה מאוד שנים, אמרתי לעצמי, בוא נבדוק במדינות השכנות איפה יש עוד סניף של זרה. רק בבירות. כאילו.
היית צריך לחפש לואי ויטון.
אגב, כשהייתי...
לא זרה.
בדובאי, היו שם כל מיני בתי קפה מבירות וכאלה של...
זה מקום, זה עדיין שם דבר.
נורא התלהבתי, ישבתי שם, כי אמרתי, זה הכי קרוב שאני אגיע, כן?
זה עדיין שם דבר, זה עדיין עכשיו.
ואגב, כשדיברתי עם שם עם המוחים, המוחות, זה כולם חשבו שאני מלבנות. כאילו, אמרתי, I'm your neighbor, ואז כאילו הם דיברו על זה, you are from Beirut, ואמרתי, I'm neighbor of Lebanon, ואז, Jordan? אז I said, no, Israel, ואז כזה, יש לי אשל.
שיט.
אוקיי, סבבה.
באמת?
לא, בירתם לא לקחו אותנו קשה.
כן, יודעת שיש שם סצנת מוזיקה אלטרנטיבית מאוד חזקה.
היה שם, איך קראו למלאק הזאת? משרום הלילה?
וואו, למה ברח לי אינפקטד משרום?
לא אינפקטד משרום, אבל לא, היה את משרום הלילה וכאלה, שב... היה כל מיני, כאילו, להקות ישראליות שהיה להם לבנונים שאוהבים, ואתם ראו אותם בפריז, ו...
הגיוני.
זה אורפרלנד, אגב, וכאלה, וקיצור... טוב, בסדר.
את הדיסוננס הזה הוא כל הזמן בולט בסרט. אנחנו, כשהוא בא במגע עם חיים אזרחיים, בשדה תעופה זה הכי בולט, כי זה המקום, הוא מרגיש שהוא הולך לנסוע לחול. אז הדיסוננס הזה בא לו, כאילו החיים האמיתיים פוגשים את המלחמה, שזה הכל חוץ מחיים אמיתיים. זה מין, אתה רואה את זה גם בהרבה סרטים, ואני חושבת שהאנימציה נותנת לנו את הטקסט רקי כזה, של סרטי מלחמה, של תחושה של הזיה. כאילו, כמו באפוקוליפס עכשיו, כאילו, לא ברור לך מה קורה, יש חוויה דיסוציאטיבית, מניתוק כזה,
בדיוק,
מהגוף.
בדיוק, טוב, כי זה הוא מנותק מהחוויה, הרי, ויש שם איזה פסיכולוגית כזאת שמסבירה לו את זה גם.
זה חוזר על עצמו בהרבה מאוד סרטי מלחמה. בהרבה מאוד סרטי מלחמה.
ברור, כי אתה לא יכול לשרוד בזה, זה תכונה הישרדותית לנתק את עצמך מהמרגע הזה, ואתה לא יכול לשרוד גהנום כמו שיש בלבנון, כאילו, גם יש איזה קטע שהוא מגיע שם, ואיזה אחד יושב שם ב... טירה כזאת, נכון? ורואה סרטי פורנו גרמני, משהו...
באיזה וילה, כן.
ומשהו שהוא, אתה יודע, כאילו... אז בשביל את הגרפיות, כאילו, זה גרמני, וזה, זה, זה הרי ברור שזה הכל אסוציאציה.
כן.
כי אז אחד החברים שלו, שהוא פסיכולוג, אומר לו, אתה מבחינתך, ההורים שלך הם האושוויץ, והמחנות מבחינתך, זה משהו שעשו לנו, אתה לא מסוגל להגיד, וואלה, אני הייתי שותף למשהו רע שאנחנו עשינו... להם, כמובן שזה לא דומה למה שהנאצים עשו לנו, ולא זה,
אבל... גם כל עניין של השותף, יש פה דגש בעצם בזה שהכריחו אותך להיות שותף רק בזה שעמדת שם, כי הוא לא באמת היה שותף, אני חושבת שזה דגש
רלוונטי. ברור, ברור, ברור שהוא לא היה שותף, ואני שוב אומר, החייל הפשוט בקצה לא יכול לשאת באחריות למה שהיה שם, זה חד משמעית, צריך להיות ברור, כן? וזה גם בעיניים של משפטן.
כן.
אגב, יש שם משהו מאוד מעניין, שהוא דופק בדלת של החבר הפסיכולוג שלו, ואז הוא אומר לו, גם לחבר העורך דין שלך אתה מגיע ב-6 בבוקר.
חבר העורך דין שלי חוסך לי הרבה יותר כסף.
כן, ואז חשבתי על זה כמה פעמים שחתמתי לכל מיני אנשים על תצירים, וזה אמרתי, וואלה, הוא צודק.
כאילו, חבר, כן, חבר שמי, כל הרגשת, כל קורא, אתה צריך משהו בחתימת נוטריון, תמיד, חבר העורך דין בא לידי ביטוי. בוא נדבר שנייה על החבר הפסיכולוג.
כן.
הוא נותן שם, בעצם אנחנו מתחילים משיחה עם חבר שגם היה בלבנון, שהוא מספר על חלום שיש לו, חלום מאוד יונגאי, כבר נדבר על זה, ואז הוא בעצם מתחיל לנבור בזיכרונות שלו, אז הוא הולך לחבר הפסיכולוג, החבר הפסיכולוג, הדבר הראשון שהוא מספר לו, זה על איך זיכרונות יכולים להיות מזויפים.
נכון, איך אנחנו מבינים את, את
איך, זה. איך הניסיון שלך להיזכר, ככל הרבה פעמים לקרום לך לבנות זיכרונות שקריים.
כן, הוא אומר שזיכרון זה דבר דינמי, הוא משתמש במילה הזאת, והוא מראה להם שם איזה תרגיל עם הלונה פארק, וזה שכולם חושבים שהם היו, והם לא היו.
והם לא היו, כי הראו להם תמונה של פוטושופ. אז זה לא סתם בסרט, בעצם הסרט ממש בהתחלה אומר לנו, תקשיב, אני אשחזר פה זיכרונות, אני לא יכולה להתחייב עליכם שזה אמיתי.
נכון.
זה האמת הרגשית שלי.
אבל זה נכון, וזה נרטיב, אגב, וזה גם הרבה פעמים, תשימי לב, שאנחנו, איך אנחנו קוראים, הרבה פעמים אנחנו לא קוראים, אנחנו זוכרים.
כן.
זה מאוד עמוק, כי מסתכל על הלוח אצלך בחדר,
כן,
כאילו שאני רואה רשום פה, אני יכול לקרוא שזה...
אתה יכול לקרוא את הקונפליקט.
קונפליקט, כאוס מול versus שפיות, אבל אני לא באמת קורא שפיות, אני זוכר ששין פי יוד ופטף נראית ככה, וversus וversus וויאס, וכאילו אני לא, ולכן אני גם עלול לעשות טעות, וככה אני מבנה את הנרטיב שלי של מה שכתוב, ולכן זה מאוד עמוק גם כי בחלום, אני הרבה פעמים, כאילו, יש לי איזה חלום שחוזר על עצמו גם, כאילו, יש לי כל מיני חלומות מקצועיים, ולא יודע אם אני צריך לדבר על המון רקורד אוף, אבל חלום שחוזר על עצמו, שאני כאילו, חוזר על עצמו, ואני יודע שאני מבנה את הנרטיב הזה, כאילו,
בראשון. אז נזכר בפעם האחרונה שנזכרתי בזה. מין כזה. חלומות. וואי, חלומות, זה חלק מאוד מרכזי בסרט, אנחנו מתחילים מחלום.
נכון.
הוא גם לוקח איזה 5 דקות טובות, כדי להבהיר לנו את התחושה. אנחנו רואים את הכלבים המרושעים האלה, רצים בתוך תל אביב.
כן.
אנשים מתחבים. אגב, היום, פוסט השביעי באוקטובר, הייתי כזה, הם מחבלים כולם, נכון? זה דימוי למחבלים שמכנסים ליישוב אזרחי. עכשיו, מה מעניין? אפרופו יונג. יונג זה חבר של פרויד, רב הוא הרבה, הוא מאוד מעניין כי הוא מתעסק הרבה בחלומות, והוא קצת יותר רציונלי מפרויד, המחור לקוק. והוא מדבר על החוויה של הדיסוציאציה מהגוף. הוא מדבר על זה שכשאתה חווה חוויה דיסוציאטיבית מהגוף, אז מתפתחת אצלך איזושהי מין טראומה, עושה פה איזו פרפרזה לאו דווקא מדויקת, תהיו איתי, ולטראומה הזאת יש אוטונומיה אצלך בנפש, זאת אומרת, אתה לא יכול להחליט, נגיד אם אני כועסת עכשיו, אני יכולה בדרך כלל להגיד, אוקיי, אני לא רוצה לכעוס, אני ארגיע את עצמי, יש לי את המנגנון,
זה ישקע,
להשתלט על זה, להגיד לזה מה לעשות.
אני אצא לסיבוב.
לטראומה אין לי שום יכולת להגיד מה לעשות, יש לה אוטונומיה אצלי בנפש, כמו אויב שתוקף אותך, או כמו כלב.
אותו אימוני, כאילו?
לא, אוטונומי, אני עצמאי.
הבנתי.
כמו כלב, יונג ממש אומר את זה.
זה נכון.
חוויה טראומטית, כמו כלב אויב.
נכון.
שמשתולל אצלך בנפש.
ויש דברים שמדליקים את זה, יש שיר שיכול להדליק את זה, ויש... כן, כן, בהחלט. בהחלט, אני, כאילו, אני מבין את זה. אגב, זה מאוד מעניין, כי תתקנו אותי, אני טועה, יונג הרי מדבר על החלום, שצריך, כאילו, שזה דרך להגיע לנפש של הבן אדם, על התת מודע בעיקר, נכון? אבל ביהדות, למשל, יש ממש, כאילו, קטע כזה של לפתור חלומות, ויש ממש סוגיות שלמות בגמרא, במסכת ברכות על הדבר הזה, שחלום הולך אחרי הפתרון, ויש ממש חכמים שהולכים אליהם. אני פעם הלכתי לאחד מרבותיי, שאני מאוד מתגעגע אליו, והוא נפטר, והיה לי איזה חלום נוראי, והוא אמר לי, עזוב, חלמת חלום טוב, שחרר אותי, כאילו, וכאילו, יש, זה לגמרי שונה, כי כאילו, בעוד שבפסיכולוגיה, אנחנו מנסים לנבוא ולהגיד, וואי, מה זה אומר עליך, איפה אתה נמצא, ובתת מודע, ביהדות אנחנו אומרים, הפשר שאני אתן לזה, הוא כאילו, אני לא חופר, אלא אני כאילו שם את זה על הזה, ואני אומר, הפשר שאני אתן לזה, הסימבולה שאני אתן לזה, זה ילך, זה יהיה הדבר שיקרה בסוף, כאילו,
זה
עתיד, זה לא עבר.
אני חושבת על זה בהקשר של יוסף, שזה החלומות מניעים את העלילה, מה שחותרים כנגד מה שיוסף עושה, כל הזמן דופקים אותו, כי הם חושבים שהוא נרקסיסט, כאילו.
כן, זה היה, טוב, זה היה עם האבא, וזה היום ונורא.
אבל לא רק בידות, בהרבה תרבויות נורא אובססיביים לחלומות, זה כאילו המקום, העיבוד שליטה. בגלל שהחלק שאחרי רציונלי הולך לישון, וכל שאר המוח
נכון.
משתולל ומשתגע, אז דברים צצים, הם יוצאים החוצה.
אגב, אני שנייה רק אגיד, שבמוסף התרבות של הארץ, היה לי לדעתי לפני שבועיים, קטע מאוד חזק שם, מישהו כתב שם על ההבדל, מה שאמרתי עכשיו, וזה על בין פסיכולוגיה לבין היהדות בחלום, ורק רציתי להגיד עוד דבר, שהוא בעיניי מאוד משמעותי, אני חשבתי על זה הרבה, כאילו, למה הוא מתחיל עם חלום ועוד כזה, וזה קצת אכילת ראש, כאילו, זה לא פתיח סבבה, כאילו, זה לא שכח חשק לראות את זה, זה כאילו קטע של, מה עכשיו הם יוכלו לי את הראש, מה זה פודקאסט כזה, כאילו.
זה אמת רגשית.
ואז אתה אומר להצליחה, כן, אבל זה סימבוליקה מאוד חזקה, כי כל מה שקרה בלבנון היה גיהנום, סיוט, וסיוט זה חלק מחלום. זה בעיניי מאוד 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 חזק. הפתיח של הסרט זה החלום הנוראי הזה, סגיר שלו זה סברה ושתילה, וזה מאוד מאוד חזק, כי זה כאילו להגיד לך, כל מה שהיה שם היה הזוי, מופרך, סיוט.
הוא מחמם, יש, יש לו סרט בחירה מעניינת שהוא כאילו מחמם אותך לזה ש... טבח זה נורא.
לא, אבל, או... אבל, אבל אתה שואל את עצמך כל הזמן, שאתה רואה מתי סרט ושאתי לעבור, כן?
לא רק זה, יש פעמיים מוות של חיות. יש לנו גם את הכלבים וגם את הסוסים, ושניהם זה כאילו משהו שהחיילים, אנשים שהשתתפו בקרב, אנשים שירו במחבלים, החיות זה מה ששובר אותם. כמו שילד זה מה ששובר אותך, כי זה כאילו ההתגלמות של משהו שלא מגיע לו, שלא שייך לאירוע של כאילו נושא בעול של משהו שאנחנו בני אדם אחים אליו.
כי במלחמה יש טובים ורעים, בסדר?
אחי.
רגע.
אם אתה משתתף במלחמה יש טובים ורעים, כן.
רגע, אפשר לתת איזה פשר, זה מאוד חשוב לתת פשר למה שאנחנו עושים בחיים, זה מאוד מאוד חשוב, ולכן במלחמה, אני חושב אבל הסוס והילד הוא out of the game, כן. כאילו הוא לא חלק מהדבר הזה, למה אני, זה, בלי, עוד פעם, ברור שהחיים הם יותר מורכבים מטוב ורע, כן?
הלוואי כאילו, שזה היה כל כך פשוט.
תראי, אני מאוד אוהב את ספר יונה, קוראים אותו ביום כיפור, mm-hmm. פעם קראתי אותו אפילו בבית כנסת, ויש שם איזשהו דיאלוג מאוד קשה עם יונה, ואלוהים, כאילו, כי אלוהים אומר לו, הולך תהפוך את נינווה, והוא אומר לו, לא רוצה, תעזוב אותי. עכשיו, אתה שואת אצלך, יונה, מה סגר איתך? למה אתה לא, כאילו, מה אתה מתעקש? זה אלוהים גם, כאילו, לא, גם לא כל כך יעזור פה להתעקש, כן? מה אתה רוצה? ואז מסתבר שיונה הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר קשוח מאלוהים. הוא אומר לו, אני, אתה תרחם עליהם, אני לא רוצה. ואז אני אצא פה שקרן, אני אצא לוזר, כי אני אומר להם, אתם, האלוהים יהפוך אתכם, הם יחזרו בתשובה, אתה לא תהפוך אותם, אני אצא לוזר, לא רוצה, כאילו, וואלה, טוב אותי בחיי, הוא אומר, כאילו, ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, אחי, מה נזכר איתך? ואז, יש שם קטע חזק, שלא אומר לו, אני לא יודע אם אני מדייק, אבל הוא אומר לו, אני לא אחוס על העיר נינווה, אשר יש בה יותר מ-1 200 ריבוע, לא יודע, זה 1 200 ריבוע, איש מימנוע שלא ידעו בין טוב לבין רע. כאילו, הוא אמר לו, תגיד לי, אתה, הוא לא אמר לו, תגיד, אתה גנוב, אתה לא קולט שיש שם מלא אנשים שהם לא רעים. עכשיו, מצאתי את עצמי בוויכוח הזה עם הרבה מאוד אנשים על עזה, אני אומר, ברור, החמאסניקים צריכים למות, הם צריכים למות, הם הרעים, אבל יש 2.3 או 2.1 מיליון איש, יש שם תינוקות, יש שם נשים, יש שם טף, בואו נקרא את ספר יונה, למה, כאילו, בואו שנייה נתחבר למה שאנחנו באמת, אנחנו יהודים.
אני אוהבת שאנחנו צריכים סיפורים כדי להזכיר לנו מוסר בסיסי שיצרנו במשך אלפי שנים של ניסיון ותהייה וסבל טהור. אבל כן, ככה בני אדם עובדים.
כן, אגב, כאילו, סתם, משהו מאוד מעניין, שאת היונה בולעת לוויתן, כאילו, יש שם, זה ממש...
דג גדול, סליחה.
רשום לוויתן, לא? כן, כן, רשום שזה לוויתן, נו.
זה האמת של להתווכח עם בן אדם דתי, אני יודעת יותר טוב מאשר לעשות את זה.
זה אירוח מאוד מאוד משוגע, ואז יש קטע מאוד חזק, שהקראתי לילד שלי את הספר של... מאיר שלב על סיפורי התנך, ואז יש שם את הקטע שלא שמתי לב לבד עכשיו, שנוח שולח את היונה מהטבע, וזה דימוי מאוד חזק, והיא חוזרת עם הלאה של זית, כאילו היא הפייסנית, נכון, היונה שם היא פייסנית, אבל אנחנו אומרים יוני הרבה פעמים על מישהו מול ניצי, והיונה שלנו הוא ניצי, זה כאילו, זה ספר, זה נורא חזק.
חובי משחקי מילים אצלנו.
לא, זה ספר נורא חזק, גם מפילים שם גורלות ועניינים, וזה כאילו, אתה אומר לעצמך, וואו, כאילו, זה חזק ביותר.
אליהו גם מזכיר את זה בהקשר הזה.
כן, אליהו גם מתווכח, וגם נוח.
הם אוהבים להתווכח.
כאילו, לא נוח, אברהם מתווכח, כאילו, אני מאוד אוהב את הוויכוח שאני עונה עם אלוהים. כאילו, ואני גם אוהב את זה שאומר, יאללה, תשחרר אותי, די, עזוב אותי, כאילו.
שזה מעניין שאתה כאילו, שעדיין מנסים להתווכח, משהו צריך להניע תהליך, משהו צריך להניע תהליך.
כי כשאתה קשור למשהו שאתה אוהב אותו, שאתה מחובר אליו, בנימי נפשך, אז אתה מתווכח, וזה מאוד חזק. אולי קצת דימוי למה שקורה לנו פה במדינה, זאת אומרת, יש מסביבי שתי קבוצות, יש את הקבוצה הדתית לאומית, שאני...
שהיא מפולגת בעצמה מאוד, אבל כן.
כן, שאני בן לבניה, ואנחנו נשארים פה, קשה פה, אבל לא פשוט לנו בכלל. יש את הקבוצה החילונית, הקולגות, כאילו, שמישהו אמר לי, תשמע, יש לך דרכון זה, מה אתה עושה פה בכלל? כאילו,
לא באמת.
ואת יודעת, יצא לי אוטומטי, זה אמרתי לו, תשמע, אני יהודי. כאילו, יצא לי אוטומטי, בלי בכלל לחשוב, כאילו, וזה חלק מהעניין. אני לא אוהב את מה שאני רואה פה, אבל אני רוצה מאוד שיהיה פה טוב, ואני מוכן להילחם על זה מאוד, שיהיה פה טוב, שיהיה פה גם טוב לכולם, אגב. אני לא מעוניין בלקחת את ה... בלהגיד, אני הולך לקחת לכם את השלטון כדי לדכא אתכם, לא, אני חושב שצריך לקחת לכם את השלטון כי כשלתם, אבל אחרי זה אני חושב שצריך לתת מקום לכמה שיותר אנשים פה, ולסדר את זה. לא תקבלו את כל מה שאתם רוצים.
הלוואי שאפשר פשוט לסדר את זה.
אפשר לשחוף לשם.
אפשר לשחוף.
אפשר לשחוף לשם, תראי, שמסתכלים גם על ההיסטוריה, בוא נחזור שנייה לסרט, למלחמת לבנון. איך מלחמת לבנון מסתיימת? איך היא מסתיימת? סבא ושתילה.
היא הסתיימה? או שפשוט נשארנו שם.
אז שנייה. קורים כמה דברים מאוד מעניינים. ועדת כאן, שמעיפה את שרון, ורפול אמרה לו, אתה היית צריך לעוף, אבל אנחנו נוותר לך, למרות שנשאול לך כמה חודשים, שוב טעות בעיניי, היה צריך לעוף במקום, אנשים צריכים להינתן.
השלכות, השלכות.
השלכות, אח שלי. פישלת? You screwed up? You're going home, okay? למה? כי עוד אחרי 40 שנה יהיה לנו תשבי באוקטובר, ואנשים יגידו, אה, בוועדת כאן, בלה בלה בלה, לא. זה א', דבר שני, הנשיא, יצחק נבון, מוציא את האנשים להפגין מול בגין.
אשכרה.
כן, זה ההפגנה הענקית, הוא אומר, צאו להפגין, והוא אמר לבגין, תקשיב טוב, אם אתה לא תקים ועדת חקירה, אני מתפטר.
אשכרה.
הוא שם לו ואומר לו, אני מתפטר. וזה היה ברור שאם נבון מתפטר, שהוא היה ספרדי טהור, היה מעדות, כאילו, זה לא בדיוק עדות המזרח, אבל זה כן.
מהאירוע, מהאירוע.
היה לזה השלכה מאוד חזקה, ובגין פחד, והדבר הזה, למשל, אחד הכעסים שלי על הרצוג, שהוא לא עושה את הדבר הזה.
הרצוג עזוב. הוא לא...
לא, נכון, הוא לא המנהיג שאנחנו
הוא
צריכים.
הוא לא מתאים לדבר.
אנחנו לא, נכון, אבל אנחנו צריכים נשיא שהיה מגיע לנתניהו ואומר לו, או שתהיה ועדת חקירה ממלכתית ותאריך לבחירות, או שאני יוצא חוצה.
ביני, אנחנו צריכים מנהיג שהוא יותר טוב מהמקום שכולנו נמצאים בו כעם, ואני לא יודעת איפה מוצאים כזה.
אני חושב שיש כאלה, אבל בסדר, שנייה.
כן.
אוקיי? ואז עבדה כמה, ואז... בגין שוקע בדיכאון, אשתו נפטרת. זו טרגדיה אישית, כי אני לא חושב שהגיע לו הדבר הזה. ואז בעצם שמיר מגיע, ומסדרים את זה, מקים סוג של, את יודעת, ממשלת אחדות, ופרס מסדר את העניינים. אנשים מסוכים את זה, הוא מסדר את העניינים כלכלית, הוא עוזר להשיג את כוחות.
שר האוצר.
הוא עוזר להשיג את כוחות
צה"ל. מצל את האינפלציה.
לדרום, לבנון, בסדר, לרצועת הביטחון, אפשר להתווכח על הרצועה הזאת, בסדר.
אין סוף שעות, כן.
כן, אבל אנחנו לא בבירות, ולא בצור יותר, אנחנו לא, אין לנו פנטזיות משיחיות שאנחנו נסדר את לבנון, כי אם אסד לא הצליח, גם אתה לא תצליח.
נכון, אז, כן.
כן. אני מקווה שאין לנו גם שאיפות כאלה
כיום. אתה יודע שזה לא נכון.
מה זאת אומרת?
ברור שיש לנו שאיפות כאלה.
מה, להמליך מלכים בלבנון?
אתה רציני, אחי?
את חושבת שנתניהו רוצה את זה?
יש לנו שאיפות להתנחל שם.
אני לא
חושב... בסדר, רק אצל הקיצוניים, אצלנו בינתיים. אני לא
חושב, תקשיבי, אני, יש לי חברים שהם גרים בהתנחלויות, הם בעד התנחלויות. מהם אני לא שומע שום בן אדם שחושב שלגור בדרום לבנון זה רעיון טוב. נכון, יש לקיצוניים שחושבים שזה רעיון מעשי, אבל זה רעיון לא מעשי. ואני מקווה שאף אחד לא יחלום על הדבר הזה, ואני מקווה גם שלא תהיה רצועת ביטחון. אני מקווה שחיזבאללה יחטוף מכה מספיק חזקה בשביל להיות מספיק אינטליגנט כדי לעוף. אבל אני לא יודע אם זה יקרה.
גם סבסטיה היה נראה זוי וזה עדיין קרה.
לא דומה בכלל, בחייך. זה פה, זה שם. זה לא דומה. אני יודעת כמה. זה לא דומה. בחייך, אנחנו לא מחזיקים את התשתיות של לבנון.
so far. אני לא יודעת, זה רק הפסימיזם שלי מדבר כרגע. אני אומרת רק לא לשלול, במיוחד בגלל ההיסטוריה שלנו עם המקום הזה, ספציפית עם לבנון.
אבל השאלה היא, תראי, השאלה היא מקרה מה שלא קורה כמעט אף פעם במזרח התיכון, חוץ באמת רגעים קטנים.
שדברים יגמרו טוב?
כן, שכאילו חיזבאללה כבר לא כזה חזק, לבנון יכולה לעמוד על הרגליים, לבחור נשיא, ראש הממשלה שם, נג'יב מיקאטי, יכול באמת לקחת את המושכות, ולהגיד, אוקיי, חיזבאללה לא מאיים כל כך עכשיו, בואו נעשה את זה. בואו נעשה את זה, בסדר, אני לא צריך לאהוב את הישראלים, אבל אני ממש לא רוצה את עמימות. אגב, בסוף מלחמת לבנון השנייה, יש קטע מאוד חזק, יש שם מנחה כזאת, שקוראים לה מיישי עדק, שהיא כזאת סוג של כוכבת כזאת, ורואים שם כאילו, אני חושב שזה אצלכם מה שראיתי את זה, אצלי, אהוד יערי ממש, רואים כאילו, היא לוקחת ילדים מכל העדות ומדברים, והם אומרים את הדבר המדהים הבא, אנחנו לא... רוצים עניינים עם הישראלים, אנחנו לא יכולים לסנוע אותם, אנחנו לא יכולים לאהוב אותם, אבל אנחנו לא רוצים שהמטוסים שלהם יהיו מעלינו. נגמר לנו מהדבר הזה, וחסן נסראללה צריך להבין את זה. וזה חלק, וזה מדהים, נשמע את זה. אגב, חיזבאללה מנסה להתנקש במאי שידק, מעיף לה את האוטו, מעיף לה את האוטו, היא כמעט מתה, ואז היא חוזרת כמו גדולה, וחוזרת לטלוויזיה הלבנונית כמו גדולה, ומטריסה שם כמו גדולה, ואומרת להם, אני חיה.
כל הנושא של חופש הביטוי במדינות ערב באופן כללי, ובמדינה הפרסית היחידה, זה נורא מעניין, כי כאילו יש חופש ביטוי.
יש בלבנון חופש ביטוי.
גם באיראן יש, ברמה מסוימת, אחמדינג'אד יצא.
בסדר, כי הם מבינים שהם לא יכולים... אחמדינג'אד
קרא לחמינאי שטן. הם אומרים, יש חופש ביטוי, אין חופש מה שבא אחרי הביטוי, אין חופש מעשה. אוקיי, אז אם כן יכולים לדבר על הנושאים, הם לא יכולים לא לשים את החיג'אב, זה מעשה. מבין את ההבדל?
כן, אני מבין, אני חושב שבאיראן זה אירוע אחר קצת, כי אני חושב שהשלטון שם צריך לשחרר את הרצועה, כי אחרת הוא ייפול מבפנים, אבל לבנון זה לא דומה בעיניי, הדבר הזה, לבנון תמיד נחשבת למדינה שבה ערב אידול וכל האלה נעשים שם, כאילו, איפה עוד אפשר לראות...
מקום עם קלאבים.
כן.
מקלאבים והקוקטייל.
נשים חופשיות.
והביקיני בים.
כן, כאילו יש תמונה שאני זוכר, של מישהי עם ביקיני, ואיזה מישהי כאילו עד הסוף לבושה, אחת עם דגל לבנון ואחת עם דגל חזבאללה, שהן כאילו הולכות ביחד.
נשמע קצת כמונו.
לא, לא, בוא לא נגזים עם זה, אני לא חושב שיש לנו משהו שדומה לחיזבאללה.
אין לנו משהו שדומה לחיזבאללה, אבל היכולת שלנו, בסוף אנחנו אותו עם עם אנשים מאוד רדיקליים בשני הצדדים.
נכון, אבל יש לנו סיפור אחד, ובצהל מתגייסים אנשים, תחשבי שאין, בצבא לבנון לא, אין סונים, שיעים, דרוזים ונוצרים, הם לא מסוגלים, זה לא סיפור אחד.
אתה אומר לי ההבדל, אני אומרת על נקודת דמיון האחד, יש מיליון הבדלים.
לא, בסדר, וזה חשוב, זה חשוב להבין את זה, כי זה חשוב גם להבין את זה בבריאה, למשל, לפעמים אתה שואל את עצמך, מה הסיפור של בן גוריון עם המחתרות? כאילו, בסדר, אחי, אנחנו באמצע מלחמה.
כי ריבונות!
תירגע,
אחי. כי ריבונות!
ואז אתה מסתכל על לבנון, ואתה אומר, בנה, בן אדם גאון, הוא קלט את מה ש... הוא קלט את הדבר הזה באותו רגע. עכשיו, אני לא חושב שהוא צדק באלטלנה, יש לי הרבה...
אוי, לא אלטלנה, די עם אלטלנה.
יש לי הרבה ביקורת עליו, הוא לא היה צריך להוריד שם את הזה, אני חושב שהוא היה צריך להגיד להם, תפרקו, תפרקו, ואז לעצור שם את כולם, להכניס את כולם למעצר.
יש לנו כל כך הרבה בעיות, ואנשים לא, לא משנה,
בסדר, כן, בסדר, אז כמו סבא שלי היה באלטלנה, כמו שכולם נוהגים לומר, אבל אני דווקא מגיע למשפחה האצלית, אבל אני...
באלטלנה ובארמון של המלך במרוקו, כולם היו, בסדר,
לא משנה, לא משנה, מה שאני מנסה להגיד, מה שאני מנסה להגיד זה שבן גוריון גאון, הוא ראה את הדבר הזה 200 מטר, כאילו 200 שנה קדימה.
כן, אבל זה כמו תשתית, אתה צריך לתחזק את זה, זה לא מספיק לבנות פעם אחת.
ברור, תקשיבי. הרבה פעמים שאתה שואל את עצמך, איך קיבינימט הגענו למצב שבו הגענו, אתה רואה את ולסים בשביל, ואתה אומרנו באמת אחי, אתה לא מבין שהזרעים נזרעו שם.
כמו כל דבר, בהדרגה ואז בבת אחת. טוב, בוא נחזור לסרט.
כן, בבקשה.
אני רוצה לדבר על האנימציה. אז זה, חשבתי על זה הרבה. הסרט הזה עובר לנו כל כך באלן אלן, כמובן שזה באנימציה, וזה עדויות, וזה חצי תיעודי, וזה... זה החלטה מאוד 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 יוצאת דופן אומנותית, ויותר מזה, היא התחילה ז'אנר. היום יש סרטים אוטוביוגרפיים חצי תיעודיים באנימציה, בערימות. אגב, במיוחד בקולנוע זר, אתה רואה אפילו שיוצרים איראנים, אתה רואה...
הם טובים בקולנוע.
איראנים ספציפית, כן. הם נותנים פייט יפה. בקולנוע והנדסה, לא חוזרים לגיאופוליטיקה.
לא, 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 בבקשה, תובילי.
קונן ז'אנר של ממש, זאת אומרת, זה כל כך עבד שהמשיכו לעשות את זה. האנימציה נעשתה בתקציב של 2 מיליון, אני לא...
וואו, זה הרבה.
יחסית, לא לאנימציה.
אוקיי.
10 אנימטורים, כאשר כמה מהם הגיעו לקראת הסוף, בטכניקה שנקראת קאט-אוט. קאט-אוט זה כמו גזירי נייר כאלה, שפעם היו מסדרים אותם, מזיזים קצת ומצלמים, מזיזים אותם ומצלמים. בתקופה הזאת כבר עושים את זה בפלאש, סאות' פארק גם נעשים בשיטה הזאת. עכשיו, למה זה נראה כל כך יותר טוב מסאות' פארק? כי הם חילקו את זה להמון המון 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 חלקים. כל דמות, הם חילקו אותה למשהו כמו 200 חלקים נעים. למשל, הפה של רון בן ישי, קצת יותר מ-30 חלקים.
וואו.
רק הפה, כי יש לו פה.
זה עבודה נורא קשה.
נורא נורא קשה.
וואו.
2,000 ציורים. אני חושבת שמה שאנחנו רואים פה בקומיקס, אלה הציורים. כאשר, זה, אני לא זוכרת אם זה תמונה פר סצנה או תמונה פר שוט. בכל מקרה מעט מאוד, ושהאנימטורים ישברו את הראש, איך הם מנפישים את זה. הם מחלקים, מסתכלים קצת על הצילומים הדוקומנטריים, ומנסים לפשט את התנועה הקיימת של האדם האמיתי. נגיד, אם אני עושה מיליון מיני תנועות, כשאני מזיזה את היד מלמעלה למטה, אז הם יעשו את זה בתנועה אחת, פשטים את התנועה שלי. זה עדיין מאוד קשה, מה שכן, אם...
כמה שנים לקח להם לעשות את הסרט הזה?
2. זה לא הרבה.
זה בכלל לא הרבה לסרט, אבל עדיין.
אבל אם תחשוב על זה, 2,000 ציורים?
זה מאוד קשה, וואו.
זה כלום. באנימציה קלאסית...
לא, וגם צריך לזכור שהוא עשה את הכל, כאילו הוא צילם את כל האנשים קודם ברגיל, ואז הוא...
ונסע להולנד, ונסע לזה, ונסע לשם. מאוד קשה, הוא הפך את זה לאיכשהו, זה יותר קל מה שזה אמור להיות, כי תחשוב שאם
עושים
את
זה... רגע, זה הדוקו הראשון שהוא עושה? כי זה גם...
לא, לא, הוא עשה עוד דברים קודם, והוא גם עבד בתסריטאות רגילה לגמרי.
שתיקת הצופרים, שזה...
בפרשת השבוע לדעתי הוא אפילו עבד.
שתיקת הצופרים, שזה דורון צברי עשה שם?
אל תתניע, זה שנים בקולנוע שאין
איתי. אני חושב שהוא עשה, אבל לא משנה, כן, בוא נמשיך.
זה חיתורי ברט לזה. אנימציה.
כן.
תחשוב שבאנימציה קלאסית, בין 12 ל-24 פריימים לשנייה, הסרט 87 דקות, זה למעלה מ-60,000 ציורים.
וואו,
זה באנימציה קלאסית. הם לא עשו את זה ככה. הם עשו את זה ב-2000. אבל בגלל שאתה צריך להזיז כל דבר ידנית, כל כך הרבה פעמים, אתה הופך את זה לסטופ מושן במחשב.
אז זהו, אבל היום כאילו אין תוכנות שעושות את זה בשנייה.
AI.
שחרר אותי מ-AI רגע, למרות שה-AI יגיע לאיכויות האלה.
בשיער וכאלה יותר, כאילו באנימציה ספציפית. יכול להיות שם אפשר לעשות את זה, אני עדיין חושבת שכדי להביע רגש, אתה תצטרך לעשות את זה ידנית. חלק חלק.
לא קל.
לא קל.
את עושה אנימציה?
אני לא עושה אנימציה, מתעניינת מהצד של הצופה, כדי לפרשן לאנשים אחרים.
כן. תראי, זה מרשים מאוד, אני חייב להגיד. אני מבין גם את הבחירה באנימציה, תמיד אפשר לעשות בדברים גרפיים הרבה יותר, כי כאילו זה...
זה מאפשר, זה מאפשר צפייה, אחרת הסרט הזה אי אפשר לצפות בו. אי אפשר
לצפות בו. לא, אחרת זה פשוט משעמם, הוא לא מעניין.
לא, אי אפשר, התיאורים הם כל כך קשים, התיאורים. תחשוב נגיד, לא יודעת, אם הם היו עושים לנו הדגמה של הכלבים, הם יכלו לעשות את זה עם שחקנים ועם ניצבים ועם כלב שחקן, ולשכפל אותו, וזה יראה לנו אמיתי לגמרי. זה היה בלתי נסבל לצפייה. בלתי נסבל לצפייה.
תראה, אני ראיתי שעוד לפני, חושב 15 שנה, כאלה שלבנון מאוד עניינה אותי, ראיתי קטעים שהערוץ הראשון עשה, קטעים לא רעים בכלל, ויש קטע אחד שנחרט בזכרוני ממש, קטע מאוד קשה, שיש שם איזה חייל שמספר, אנחנו הולכים נראה לי בצידון, כן, או בצור, אני כבר לא זוכר, הוא אומר, באמצע מלחמה מטורפת, הוא אומר, אתה יושב בבית קפה, ואז פתאום מישהו, איזה ילד מרגיע עם RPG, וכולם מתחפפים, ואז הוא אומר, אנחנו הולכים, ופתאום אנחנו שומעים מאחד הבתים, מישהו מנגן, הוא אומר, בשיא הגיהנום, ומישהו מנגן את הדבר הזה, ואתה כאילו, כולך רוצה לברוח משם, ואני זוכר שזה היה לי קשה מאוד לראות את זה, ולכן האנימציה פה היא באמת מסייעת.
היא ממש עוזרת להרחיק את זה, אפילו כשהם רק מדברים. זה הרי חוויות קשות, אז לראות עדות של בן אדם, מה חזק בטקס המשפחות, העדויות.
חוויות קשות ומספרות לך, הם יכולות לספר קצת משהו על הדור של ההורים שלנו, הרי זה ההורים שלנו שנלחמו שם, כן? כאילו, בילויים ניקים, כאילו ההורים שלנו, שנמשך אני חושב...
או נלחמו שם, או היו החבר'ה בניצבים בסרט, במועדון, כשהוא חוזר הביתה בה.
כן, כאילו למרות שהדור של ההורים שלי זה יותר מלחמת יום כיפור, אבל עכשיו שאתה היה במילואים וזה, אבל זה קשה, זה פשוט קשה לחשוב על זה, ואיזה השלכות זה עשה עלינו, על החברה, וכאילו...
כך מעניין שהמלחמה הזאת כל כך נשארה איתנו, והתחשב, הוא גם מראה את זה בסרט, שכאילו החזית לא משפיעה על העורף. מלחמה ראשונה שהחזית לא משפיעה על העורף.
אבל עד 2000 היינו שם.
כן, היינו שם המון המון שנים.
היינו שם עד שקמות 40 ומוציאות אותנו משם, והיום אנחנו כמובן שוב נתווכח על השאלה אם היציאה משם.
היא בגללם, לא בגללם.
לא, לא אכפת לי בגללם, אני חושב שהם צדקו, השאלה אם היציאה משם הייתה המעשה הנכון, בהינתן העובדה שחיזבאללה, מה שאנחנו מוצאים היום.
אני אוהבת שאנחנו מתווכחים על ההיסטוריה, והתחשב בעובדה שאנחנו ליטרלי באותה החלטה עכשיו.
אנחנו באותה החלטה עכשיו, תראי, אבל שוב, אני שואל את עצמי, אני תוהה לעצמי בכל רם, בתור בן אדם שלא רוצה להיות בלבנון, בסדר? בתור בן אדם שממש לא רוצה להיות בעזה, בתור בן אדם שחושב שזה הדבר הנכון, הוא למצוא שלטון יציב, כמו במצרים וירדן, ולהבין שהוא לא אוהב אותי ואני לא אוהב אותו, ואנחנו לא חברים.
שלום קר.
כן, עזוב אותי, אבל בוא, יש לי אינטרסים, לך יש אינטרסים, בוא נשמור עליהם, והכל טוב, סע.
עם ארגונים ג'יהאדיסטים.
לא עם ארגונים ג'יהאדיסטים. במצרים ובירדן לא יש ארגונים ג'יהאדיסטים. אני לא רוצה יותר חמאס וחיזבאללה, אין, אני לא...
אתה אומר פשוט תמצא פרטנר אחר ותעשה איתו עסקים.
כן, 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 כן. כאילו אני שומע את הדברים על הרשות הפלסטינית. עכשיו, אני לא חושב שהרשות הפלסטינית היא צדיקה גדולה, אני חושב שאבו מאזן הוא חמור גדול, והוא דפק את הדור שלו ואת הדור שלנו, כי הוא, סליחה, ישיש ששונא אותנו יותר משאוהב את עמו, וזה חבל מאוד, כן? אבל אני מסתכל ואני אומר, על כל הדיווחים של השב"כ שאומרים שהוא משתף פעולה, כן? מה זה משתף פעולה? שיש תיאום ביטחוני.
תיאום ביטחוני.
כן, וזה מה שאני צריך עכשיו. אני צריך תיאום ביטחוני עכשיו. אכפת לי אם הוא מקלל אותי בחדר שלו.
לא, 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 אתה צריך שהוא לא יגיד שלא הייתה שואה, ושהוא ישיר אותי כבר, זה מה שאתה צריך, לא?
אני לא יודע, גם, לא, אני לא צריך, אני לא צריך לנך אותו, אני צריך רק בדבר אחד, שתיאום ביטחוני, בסדר? זה הדבר שהכי חשוב. עכשיו, ברגע שלוקחים את זה, ואני שומע כל הזמן אמירות, אין הבדל בין הרשות הפלסטינית, זה הדבר הכי מפחיד, סליחה שלנו, זה הדבר הכי מטומטם ששמעתי בחיים שלי.
מה יראו בסרטים של העתיד, אתה חושב? אנחנו מספקים להם חומרים עכשיו, להחלטות מחורבנות.
אבל קיביני, מה, החמאס נמצא איתנו מ-87, באמת, כאילו...
אנחנו מנוהלים על ידי רגש, כעם. כעם, אנחנו מנוהלים כרגע על ידי רגש, וזה למה אנחנו עושים החלטות מטומטמות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אנחנו לא מסוגלים לחשוב על זה, למה אנחנו חושבים לטווח ארוך, כי אנחנו כך כועסים על עכשיו.
כאדם דתי, שיודע מה זה, קיצוניות דתית, מי שחושב שחמאס יכול להיות פרטנר שלך, ומי שחושב שחיזבאללה יכול להיות פרטנר שלך, יש לי קרקע להפשרה להציע לך. זו האמת.
קרקע חקלאית.
קרקע חקלאית להציע לך מול חדרה. אתה רוצה, תבוא תיקח. אין לך הבנה בסיסית של מה מנגנון ההפעלה של האנשים האלה. יש לי, כי ראיתי אנשים כאלה, מהצד שלנו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אני יודע מה זה שיש לך אמונה יוקדת, ואי אפשר בכלל להזיז אותך מטר. אני יודע מה זה. וזה לא דומה למנהיגים החילונים המושחתים הנוראיים שלהם, שלצערנו נדפקנו איתם.
יש גם לאומנים, זה גם כיף מסוג אחר.
אוקיי, סבבה, אבל תראה, אשף היה לאומן.
כן, אשף לאומן, חמאס ג'יהאדיסטי.
כן, בסדר, אבל עוד פעם, זה חלק מהנקודה. זה חלק מהנקודה של מה אתה מנסה לעשות, אוקיי? ולאן אתה רוצה ללכת ולהגיד, כולם אותו הדבר, כל הערבים הם אותו הדבר, זה טיפשות, זה טמטום, זה חוסר הבנה. לא יודע, פתח ספר תקרא, אחי.
אני לא חושבת שצריך לחשוב שהערבים הם אותו הדבר בשביל לעשות פה טעויות כל כך קרדינליות, שעוד הנכדים שלי יאכלו לזה חר. אני חושבת שאתה יכול להיות בן אדם רציונלי לחלוטין, עם חשיבה, עם איזון מערבי ומצד השני של הבנה של האזור, ועם כל ההסקנה הרלוונטית, ועם חבר מזרחן, ועם חבר סעל, ועם חבר הכל, ועדיין לעשות החלטות כל כך לא טובות, שאנחנו כולנו נאכל על זה פוחר המטורף. וזה מעניין אותי, וקשה לי עם זה באותו זמן, כי אני חושבת שהייתי רוצה להיות מסוגלת להאמין שיכולות לעשות פה החלטות טובות, אבל אני חושבת שאנחנו כל כך ממולכדים, אתה מבין מה אני אומרת?
כן.
שאתה צריך להיות פשוט על אדם, ליטרלי על אדם, בסדר, כדי לנווט את זה.
אבל היה מנחם בגין אחד, נכון?
נכון.
שהוא גיבור ה...
והיה לו את צדה, דיברנו על זה.
אבל הוא... אגב, גם בסרט עצמו, שרואים את ארי חוזר, רואים את בגין מהטלוויזיות שם, כאילו זה...
מדמות ברקע שלא רואים בעצם.
דימוי כל כך חזק בעיניי, מאוד 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 חזק, כאילו לפטוס שלו, וגם מצד שני של כאילו אחי, וואט, כאילו הוא, כן. אין לך מושג מה אתה עושה, אה? כאילו...
לראשי הממשלה שלנו, לרוב אין הבנה צבאית, כן.
אבל מנחם בגין שאלה עם... סיסמת פירות, אף שאל, מסר את סיני, וההישג הכי גדול של מדינת ישראל רשום על שמו.
אתה אומר גם דברים טובים יכולים לבוא בהדרגה ואז בבת אחת, לא רק
אני אומר שהוא היה על אדם.
הוא לא, הוא היה פופוליסט שהיה לו מה להציע.
לא נכון, מהבייס שלו לעשות הסכם שלום עם מצרים, את לא מבינה בכלל מה הוא עשה.
אני, תקשיב, הבן אדם יצא, יש לי תמונה של בגין במטבח, אתה יודע בדיוק מה אני חושבת, אבל בגין דעתי חיובית, אבל בסופו של יום, אם אני מסתכל על זה, הוא התחיל כפופוליסט. הוא התחיל כפופוליסט.
אין ספק שהוא עשה הרבה שגיאות, אבל, וצריך להגיד את זה, מהבייס הימני, זה שמכניס את המפדל ואת החרדים פנימה, ובונה איתה ממשלה, ועושה את הדבר הזה, לעשות הסכם שלום כזה, אגב, שני חברי הכנסת שהתנגדו להסכם השלום, זה הרב דרוקמן, סבבה, וגאולה כהן.
אוי, גאולה כהן.
ותחשבי כמה זה קשה לבגין שגאולה כהן, כל ציון הלוחמת, כן? אומרת לו, אדוני ראש הממשלה, אתה טועה, יש וידאוים מטורפים של הדבר הזה.
כן.
כן, פעם שמעתי אגב סיפור, כאילו, על מישהו סיפר לי, שהוא היה במילואים, חבר דתיים לאומיים, והיה להם ויכוח שם על ההסכם השלום, הוא אמר לי, הדתיים היו נגד, אני הייתי בעד, והוא אמר לי, יש, אנחנו עושים פעם בכמה שנים על האש, והוא אמר לי, סיפר לי סיפור מדהים, הוא אמר לי שכאילו 30 שנה אחרי בעל האש, בא לי אותו, והוא אמר לי, אתה צדקת, אני תהיית, על מה אתה מדבר? הוא אמר לו, תפקחנו לפני 30 שנה על הסכם השלום עם מצרים, אני חושב שזה טעות, אבל אני חושב שאתה צדקת.
אז אתה אומר שצריך 30 שנות שלום רציף, כדי שאנשים ישנו לדעת במקום הזה.
אני חושב שצריך לזכור מה זה היה, מצרים זה היה כמו איראן, אז כאילו צריך להבין איזה בלעות.
כן, עם הטילים של המדענים הגרמנים, שהולכים לבוא ולהרוג את כולנו.
איזה בלעות, איזה פחד זה היה, ופתאום מגיע לפה סדאט. כאילו, ההורים שלנו, כאילו, תשאלי אותם מה הם הרגישו, אמא שלי אמרה ש...
שחיילי קומנדו מצרים הולכים לצאת מהמטוס ולהרוג את כל הקבינט.
לא, אבל אמא שלי אמרה שהיא נורא התרגשה, שהיא אמרה, וואו, זה לא יכול להיות, אני לא מאמינה שאני רואה את הדבר הזה בכלל, כאילו, זה כמו שעכשיו נחת פה, אני יודע, נשיא איראן, זה טירוף.
לא אותו דבר.
למה לא?
כי אני חושבת שהעולם מאוד השתנה, שבסוף שנות ה-80 היו תקופת פריחה. בעולם, באמת תקופת פריחה, ושהיה להם הזדמנות טובה יותר,
מגיע,
הם מקום שלם יותר לעשות.
אני חושב שסדאט היה גאון שהבין שברית המועצות נופלת, והוא רצה לחבור על ארצות הברית.
הוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, בחם של הבן אדם הנכון.
והוא הבין שזה דרכנו, שעובר דרך ישראל. אני חושב שזה היה אירוע שם, הוא היה גיאופוליטי יותר, סדאט היה גאון, הוא כנראה הבין מה המצב האמיתי של ברית המועצות, ולכן הוא אמר, לפני שאני אשאר בלי שקל על התחת, כדאי לי לעשות את הדבר הזה, וגם אני חושב שכנראה יהיה לו גם הבנה של אם אני יכול שאנשים לא ימותו, וואלה, אז מה זה, גולדה הייתה
כי
קשה.
כי עקרונות.
גולדה הייתה קשה, זה לא עבד איתה.
כי עקרונות, בעניין, עקרונות זה לא כלום בשביל אנשים, זה סמיך מדם. זה באמת עקרונות סמיכים מדם.
אבל תחשבי על זה, על העוד ליידי הזה שהוא בא לכנסת ונותן כן. למתנה.
לנכדים שלה, זה כזה חמוד.
והבן עד, אבל תחשבי מה גולדה חושבת על האיש הזה.
כן,
שנאת מוות. הבן אדם הזה יגרם לי להיזכר כראשת הממשלה הכי נוראית של מדינת ישראל, שאחראית למחדל, חוץ מנתניהו כמובן עכשיו, והוא בא ומתחבקים ומתנשקים. תחשבי מה זה, תחשבי כמה זה בשבילו, גם הוא בכל הכבוד מבחינת זה, אנחנו ניצחנו אותם צבאית, מה זה? אנחנו בסוף פתחנו אותם צבאית, כאילו אין דרך אחרת לתאר את זה.
חומת ברלין שנייה מליפול ויש עושר כלכלי בל יתואר, אנחנו עכשיו בכמות מלחמות מטורפת, אנחנו לא חיים באותו עולם.
אנחנו לא חיים באותו עולם בכלל, אבל עדיין מה שאני מנסה להגיד, זה שזה לא רחוק כל כך כמו שמדמיינים את זה, כאילו זה אפשרי, זה אפשרי, ומדינת ישראל חייבת את זה, כי אחרת אנחנו לא נצליח לשרוד כאן.
הדבר היחיד שמעודד אותי, זה שאנחנו כל כך גרועים, שאנחנו עוד יכולים ליפול על הצלחה. אני אומרת לך, יכולים לפעול לתוך הסכים שלום, יכולים לפעול לתוך הסכים שלום, שתהיה הזדמנות, ואנחנו לא נשים לב, ולא נספיק להתנגד, וזה יקרה.
אני לא חושב שכבר ידברו במונחים של הסכמי שלום, ידברו בנורמליזציה, וכאילו זה...
הסדרה למספר חודשים,
כזה, זה המינוח, לא יהיה יותר, זה המינוח, אבל אם אתה עכשיו מביא לי נורמליזציה עם סעודיה,
נורמליזציה עם סעודיה. מה אני אגיד לך? שזה גם תולדה קצת של אוסלו.
הכל תולדה של אוסלו במובנים מסוימים, אבל כן. התפיסה שצריך לחשוב עליה זה המדינות הסוניות.
המתונות.
המתונות. מתונות, הכל יחסי, כן? כן. הן לא באמת מתונות בו שנייה.
הם עשו רפורמות בספרי לימוד, משהו שאנחנו אפילו לא מצליחים לעשות.
אוקיי, אבל anyways, זה הציר שצריך ללכת איתו. לכולם יש אינטרס אחד להחליש את איראן. בסדר, כן אוהבים אותנו, לא אוהבים אותנו, בסוף יש להם אינטרס להכניש את איראן, יש להם אינטרס שארצות הברית יהיה בצד שלהם, זה עובר דרכנו.
לא מעניין, גם איראן זה אויב אחר קצת.
זה אויב מאוד מפחיד, שיש לו אסטרטגיה. את זוכרת בפעם הקודמת, כן. אגב, דיברנו על זה, שלאיראנים יש אסטרטגיה ולנו אין, והנה, אנחנו רואים את האסטרטגיה.
הם שחקים את הלונג גיים, שזה מעניין, כי אנחנו גם עם עתיק.
כן, אבל אנחנו עם שלא משקיע בהנדסה, ולא משקיע במדעים, ולא משקיע
היינו משקיעים בזה, מלא זמן עשינו את זה.
נכון, אבל
פשוט בקולה, ויש לנו
תנאים אחרים. גם פה עשינו את זה, סליחה, יש לנו אוניברסיטאות וטכניון, ודברים מדהימים שעשינו, אבל זה לא קורה יותר בשנים האחרונות.
זה מרתק. כאילו מי שיעשה את הסרט, את הסרטים על המלחמה הזאת, אני לא יודעת אם הוא יהיה בישראל, אבל הוא מאוד ייהנה. יהיה לו הרבה על מה לכתוב.
אני מקווה שהוא יהיה פה, ואני מקווה שאנחנו נתעשת. ואני מקווה שניתן לקולות הרדיקליים שמאיימים באמת לבלוע אותנו, אני חוזר עכשיו מדיון מזעזע בבית המשפט העליון, זה לא בג"ץ.
סליחה.
זה כל זאת מתקד את כולה ביום. זה עירור מנהלי, עזבי, לא חשוב.
בית המשפט העליון לא יושבו כבג"ץ, וישבו כבית המשפט העליון.
בית המשפט עירורים מנהליים, זה הליך בג"צי, אם אנחנו זה, אבל anyways, על התפילות בהפרדה ביום כיפור, וצדר, כאילו... אבל אני צריך להקיבין אם את מה אנחנו מתעסקים בשטות הזאת, כאילו, והפסיקה של בית המשפט, ואנשים שמאים יראה.
עקרונות צמיחים מדם.
נכון, נכון, זה עצוב מאוד. זה עצוב מאוד, 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 שאנחנו, אני מקווה מאוד שלא יהיו שם מכות. אני מאוד מקווה שלא יהיו שם מכות. אני, איך פחדתי ביום הכיפור הקודם, ואמרתי לעצמי...
רבנו אחרי זה, אתה זוכר יום אחרי יום כיפור.
כן, תזכירי לי.
עלינו לספייס.
נדר, כן.
כן. ואמרת שלא היו צריכים לריב איתם, ואני אמרתי שזה יותר מורכב מזה, ושפשוט להתעלם מהם זה לא אופציה.
לא, אבל אני
אמרת שהם היו צריכים לעמוד בשקט עם שלטים.
לא, אפילו לא בשקט, אבל אל תיכנס לבפנים, אל תפוצץ את התפילה.
אני לא מעוניית לשחזר את הוויכוח
משל. אני דווקא מעוניין.
יהיה לנו עוד הזדמנות אחרי יום כיפור הזה.
כן, בסדר.
יהיה הבדל אחר, הפעם זה גן מאיר, זה בטריטוריה עוד יותר חילונית. ליד מרכז איגי.
לא, 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 תמשיכי.
אז רבנו על זה בקיצור. שניתנתי שכשאתה רב עם קיצונים, אתה לא יכול להתפשר על הנושאים האלה.
אין בעיה, אני, עוד פעם.
כן.
אני חוזר ואומר, אני לא אוהב את מה שראש יהודי עושים. אני חושב שהם באים בלי ידיים נקיות, אבל האחריות מוטלת על העירייה, כי הכוח שלה.
העירייה בחרה לא לעשות את זה כדי לא להפוך את המרחב?
לא, העירייה בחרה ללכת ראש בקיר, היא לא הסכימה לשום פשרה, אני הייתי בשני הדיונים.
היא עשתה פשרה פנימית עם המפלגות הדתיות, כי ארגונים חילוניים באו וגם ביקשו מרחב ציבורי, ואז זה הופך את המרחב הציבורי לגיהנום ביום כיפור, כי היו טריטוריות של זה וטריטוריות של זה.
אבל אולי, 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 ביום אחד בשנה, מה, באמת, מה, אני לא מצליח להבין את זה. יום אחד בשנה, אני לא מתחבר לראש יהודי, אני לא רוצה להיות חלק מהתפילות האלה. אני חושב שזה התרסה, אני חושב שזה מחלל את היום הזה, זה מפריע לי כיהודי מאמין, ממש. אבל אני אומר, מה אכפת לכם כבינימט לתת להם שתי תפילות ביום הזה, תלו להם שיחנקו.
אם הייתי מאמינה להם שזה מה שהם רוצים.
ברור שאנחנו מאמינים להם שזה מה שהם רוצים. אגב, אם אני הייתי ראש העיר, הייתי מאוד חכם, את יודעת מה הייתי אומר?
הוא עושה את זה כפשרה עם המפלגות הדתיות, סופר חכם.
הייתי אומר, אם אני הייתי ראש העיר, מה הייתי אומר? הייתי בא אגב לבית המשפט, והייתי טוען, אם הייתי חולדאי, והייתי אומר, אני מרשה, אבל לא לראש יהודי. ואז כולם אומרים, מה? אומר, אני אין לי שום עניין, אבל להם אין ידיים נקיות, כי בגלל מה שהיה פה בשנה שעברה. תביאו את חבד, תביאו את מי שאתם רוצים, לא מעניין.
חבד, אלה שאיפו אותם מסדה התעופה בזמן ההסתה לרצח רבין? כן, אני בטוחה שיהיה בסדר.
דווקא חבד בסדר גמור.
אין להם נטיות פוליטיות או משהו שהם קצת מסתירים.
אף אחד, כולם יש נטיות פוליטיות, בסדר? זה ברור, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאם הוא היה אומר את זה, הוא היה אומר, אני מרשה, אבל לא לכם, כי אתם הייתם חלק מהמריבה, ואתם צפצפתם עליי שנה שעברה, וזה העונש שאני מטיל עליכם. אז אני חושב שזה נראה אחרת.
צריך להרוג את זה כשזה קטן. אני חושבת ש...
אבל בסדר.
זה, אנחנו עכשיו נהיה כל שנה בסיוט הזה, זה ברור לך.
לא, אני חושב, תראי, אני מקווה שגם יעבור יחסית ברוגע. אני מקווה שהמשטרה והעירייה תבין שהיא הכניסה את עצמה לפלונטר, והיא תצטרך לחצוץ בין האנשים. מקווה שזה מה שיקרה, וזהו.
אני לא יודעת, בן אדם. אני לא הכי אופטימית בהקשר הזה.
לא, לא. אגב, יש תפילה, תפילה אורתודוקסית בכיכר החטופים.
לא של צוהר?
של צוהר, הנה. ואני...
וזה אורתודוקסי?
כן, צוהר זה ארגון אורתודוקסי.
אוקיי.
ויש שם הפרדה כזה כנראה מינימלית, כמו עם שולחנות עם מחזורים, כמו שאני הצעתי לצדדים גם במחוזי וגם היום.
אבל אתה יודע שזה לא העניין. אתה יודע, הרי...
נכון, אבל תגידי, יש לי ילד בן 5.
כן.
אני מאוד אוהב אותו. אני... חלק מהסיפור עם ילדים, יש לי גם ילדה בת 7 שבועות, חלק מהסיפור עם ילדים זה לעקוף את העניין, בסדר? חלק מהעניין עם אנשים כאלה זה לעקוף את העניין, ובית המשפט העליון הרבה פעמים, מה שאהבתי בו זה שהוא ידע לעקוף את העניין. היום השופטים קצת לא גילו חוכמה בסיפור הזה, שהם הלכו על העניין ולא עקפו אותו. מבינה?
מצד אחד, כי מצד שני, אני לא חושבת שאפשר להתעלם מהתנאים של הדיון הציבורי הישראלי, נמצא בכל
אין בעיה, אבל אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו, כאילו, יש פה איזשהו אירוע.
אנחנו נהיה במלחמה עוד הרבה זמן.
אני מקווה שלא. אני מקווה, אני לא יודע.
אתה לא יכול לעצור את כל ההחלטות, רק עם מלחמה.
בסדר, אני...
במדינת ישראל.
אני לא יודע מה להגיד לך, מגי, כאילו, אני אומר את הדבר הבא. הרבה פעמים ביחסים בבני אדם, אנחנו עוקפים את הבעיה, כי אנחנו לא רוצים לפוצץ משהו, נכון? לפעמים אין ברירה, כן? לפעמים צריך להתאמת. אבל לפעמים אנחנו עוקפים, כי אנחנו מבינים שאם אנחנו נפתח פה את האירוע הזה, אז לא יהיה קשר.
כדי להתפשר, אתה צריך אמון בצד השני.
לכן מה אמרתי? שמה רולד חולדה היה צריך להגיד לא לכם? כי אתם צפצפתם עליי, אז מישהו אחר.
ובכל זאת, יש סיבה שזה לא קרה. בוא נעזוב את זה רגע. אני רוצה לדבר על שתי אצבעות מצידון.
All right.
שמאיזושהי סיבה לא מחשיבים אותו לטרילוגית לבנון, או קורטט לבנון.
אני יכול להגיד משהו לא יפה?
בגלל שזה יחידת ההסרטה של דובר צהל?
לא, אני חושב שזה פשוט סרט לא מספיק מוצלח.
כי זה יחידת ההסרטה של דובר צהל.
אוקיי.
זה פרופגנדה, כאילו על מלא.
נו, אז סגור רגע.
דובר צהל לא אמור לעשות סרטים, הוא אמור לעשות סרטוני הסברה כאלה, שרת ולמקלט.
אני חושב שהוא כבר לא עושה, לא?
תודה ללא, למרות שהוא קצת היה מעורב, ובפור דיברנו על זה.
כן.
אבל זה לא באותה רמה.
גם שם עוד בישי, לא? שם זה גדעון לוי שמשחק אותו כזה.
כן, זה לא רון בני של עצמו. כן, אוקיי, וואי, את אותי לרגע מהבחינה הזאת. לכן אני חושבת שהוא לא נכנס, אף אחד גם לא זוכר אותו, נדמה לי שיש שם הרפרנס קצת בשירים, אם כי השירים, לא תפסות ללב, זה פול מטל ג'קט. זה אמור להיות כזה וייב של פול מטל ג'קט, של כזה מלחמת וייטנאם, וגם בביקורות, ביקורת של אני לא מאמינה שאני מצטטת אותו, שמישהו יראה בי, לא. חגי סגל.
למה? הוא היה עורך שלי. אני מפרגן לו, קדימה, תמשיכי.
אני לא.
כן.
שהוא אמר שזה נראה כמו, אני עושה פה פרפרזה, בוקר טוב וייטנאם מעלי אקספרס.
איפה הוא כתב את זה? מה, בחדשות?
אני ערף איפה הוא כתב את זה.
היה בחדשות. יש היסטוריה מאוד מעניינת, כן.
ואני כזה, זה הביקורת הימנית הכי קונקרטית ששמעתי כבר הרבה זמן. כי זה באמת נכון, הוא באמת עושה שם רפרנסים, יש שם המונטאז' כזה של טעויות, של טעויות שצהל עושה ושחיילים עושים, אחד דרך על פול מטל ג'קט, גם שוב, אם תשימו לב למקצבים ה-80s, מאוד מאוד פול מטל ג'קט, אחד לאחד.
צעד, נו מה נגדה.
חירה מעניינת, כי זה, למה חגי סגל יצא נגד זה? והוא צודק, תראה בי כבר.
נו, אני לא אגיד עליו מילה רע.
שזה מלחמות מאוד שונות. אלה מלחמות פשוט מאוד מאוד שונות. דבר ראשון, וזה הבדל שהוא מהותי, זה לא על הגבול שלך. וייטנאם זה לא על הגבול שלך. אתה יכול לטעון שבסוף המפלגה הקומוניסטית הייתה מגיעה אליך. בדיעבד אני חושבת שזה טענה לא לגיטימית, בזמן אמת סבבה, לגיטימית. אבל נמשכה כל כך הרבה זמן וכל כך רע, והם באמת, הם הידרדרו שם למצבים יותר גרועים מאיתנו מלבנון. וזה לא דבר קל להידרדר למצבים יותר גרועים. ובהתנהגו ביותר טמטום. ולכן ההשוואה קצת לא ממין העניין. היא קולנועית נורא עובדת. כי זה כאילו האיכסה של מלחמה, אבל קצת צחוקים, אולי האיכסה של מלחמה עם קצת הזיות. אוקיי? אבל בגלל ההבדלים במלחמות, יש בזה, זה טיפ טיפה צורם. מבין מה אני אומרת?
כן, אני מבין לגמרי, כאילו, בסדר, אני לא אכנס לעניין עם וייטנאם ואמריקאים, כן, את הוועידה של המפלגה הדמוקרטית בשיקגו, זה עכשיו, יש כל כך הרבה דברים להגיד, כאילו, אבל זה, ברור שלא, בסופו של דבר אנחנו נלחמים עם אויבים שנמצאים על הגבולות שלנו, אין לנו יותר מדי ברירות.
לא, עכשיו אנחנו קצת מתנסים, יש תימן.
תימן היא במובן מסוים סוג של גבול, היא יכולה לראות טילים 1800 קילומטר.
כאילו אם הם יצאו למלחמה מול גואטמלה כזה זה אותו דבר.
אני מאוד מקווה שגם הדבר הזה יספסק אחת ולתמיד, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל...
אתה מה זה אופטימי, אלווה אליי.
אני מה זה, תראי מה זה אני אופטימי, אני מסתכל על מה שעשינו עם נסראללה. מי בכלל חשב שאנחנו נוריד את הרשע הזה, לא? תחשבי רגע.
נכון, עשינו שם, בינתיים.
בסדר, זה מישהו שהיה צריך להוריד, חיזבאללה חטף מכה, הוא עדיין ארגון חזק, אני לא מזלזל בו, הוא עדיין יכול לתת לנו מכות כואבות מאוד.
כל השדרה הפיקודית שלו הלכה קיבינימה.
יפה, אז הם נמצאים במצב שהם יכולים כרגע רק להפסיד. ואם אנחנו נצליח, בלי הזיות של להכתיר שם הנשיא, ובלי כל מיני לסדר את לבנון אליו, אבל אם אנחנו נצליח להגיד לחיזבאלונים, תקשיבו, אתם עפים מדרום לליטני, ואם תחזרו, תחטפו את המכות של החיים שלכם, אז בסדר. אז בסדר. אין מה לעשות, זה בסוף השכונה פה.
אני שונאת את המילה השכונה.
לא, זה בסוף האזור, זה האירוע.
כי זה מתנסה, זה גם מעמיד פנים שאנחנו לא חלק מהאזור ואנחנו לא במנטליות.
אבל אנחנו חלק, ברור שאנחנו חלק.
גם במנטליות אנחנו חלק מהאזור.
אבל גם במנטליות ברור שאנחנו חלק. אם אני אומר, אם אתם תחזרו, אתם תחטפו מכות, אני לא מדבר כמו איזה מתייפייף, נכון? אני אומר.
נכון.
תחזרו, נשבור לכם את העצמות. מה, יש לי ברירה?
לא, כי יש הרבה כזה, אנחנו בעיניים הערביות מסתכלים עליהם.
אנחנו לא מסתכלים עליהם בשום עיניים. אין עיניים ערביות. אם אני אומר למישהו, אם אנחנו אומרים, אם תחזרו, תחטפו מכות, זה לא עיניים ערביות. העיניים המרביות אומרות דברים אחרים. אני חושב שאין מה לעשות הסכמים עם חיזבאללה, אבל אני חושב שהפרלמנט הלבנוני לא מסוגל לרסן אותם בשלב הזה. אבל אני חושב...
אני עדיין חושבת שהם יכולים לעשות ירדן. כן? כאילו מלחמת אזרחים.
היה להם שתיים.
עוד אחת. הפעם תצליח, הפעם זה ילך.
ואת שאולי, מה נזכר איתך? אפילו שאולי שהוא אומר שם בקטע עם המלחמת אזרחים, ואז יש את הקטע הכי חזק, שהוא אומר בערבים, אתם תשבו בצד, איתכם נלחמנו מספיק.
המנצח ילחם אתכם.
כנסו מול המנצח, אתם רוצים כנסו מול המנצח.
אוי ואבוי. טוב, לפחות ה...
אבל שמי, מה זה היה להם שתי מלחמות אזרחים? אגב, המלחמת אזרחים שלהם ב-74, אני חושב, מה שהסתיימה, היא הסתיימה בגלל שהסורים נכנסו. והם נכנסו, והם חברו, הם אמרו, אנחנו נעשה פה סדר. Yeah, right. אתם תעשו פה סדר.
אני אומרת, אנחנו צריכים לבחור שאמריקאים יבחרו בצד השני, ואז זה יעבוד. טוב, דבקת אותי קצת באופטימיות שלך, אולי אנחנו ניקשה לתוך ניצחון, זה יכול לקרות.
בסדר.
כאילו, אני אקח את זה, ניפול לבור של הניצחון, כזה בלי כוונה. הסתכל לצד השני, כזה, מה זה ערבי? אופ! נפלתי להסכם שלום, איזה כיף.
לא צריך להרחיק, לא יהיה הסכם שלום לצערי, אבל כן.
הסדרה!
כן, יכול להיות מצב שבו אנחנו אומרים, שבו החיזבאללה מורתע מדרום לנתניה, ואם הוא חוזר הוא חוטף מכות רצח, ואנחנו לא ברצועת ביטחון, אלא בגבול שלנו, בסדר? ואנחנו אוכפים את החלטה 1701, ולא מתבחינים על כל העולם, אוכפים אותה, ואם מישהו מפר אותה, אנחנו הופכים את השולחן.
1701 זה שהם יישארו מהצד השני של הליטני.
מדרום לליטני, אחרי מלחמת לבנון השנייה.
שזה נער שעובר די קרוב לגבול שלנו, וזה די נותן לנו רצועה קטנה.
כן, סבבה, אבל ב-2008 שבאתי לבקר בקיבוץ ססה, כבר ראיתי את חיזבאללה בעיניים שלי, ואחרי זה שהייתי במטולה ראיתי אותם מול העיניים שלי. וזה לא מרנין במיוחד לראות אותם עם הדגלים שלהם, זה מפחיד.
יש להם גם את השלטים בעברית, לא?
לא ראיתי.
אנחנו בדרך אליכם.
לא ראיתי, דווקא ראיתי בערבית אז את השלטים שלהם, אבל זה לא מראה מריב, זה מראה מפחיד שאתה רואה את הדבר הזה. אתה אומר, פחד אלוהים, הבן אדם הזה יכול להוריד אותי עכשיו. פחד אלוהים.
זה עניין של החלטה? כן, להיות במרחק החלטה של בן אדם אחר מלהישאר בחיים, זה לא אידיאלי.
אבל לא משנה, הנקודה היא ש... אני מדבר איתך משהו שהיה ב-2008, זה שנתיים אחרי, אף אחד לא אכף את החרה הזה, אז כאילו, בוא, כאילו... זה היה אותי תולמרט לפני איזה חודשיים באיזה בית קפה בתל אביב, הייתי מאוד ישיר איתו, אמרתי לו, תקשיב, אתה עכשיו הולך באולפנים, משחק אותה אבו עלי, אבל בוא, ב-2007 חמאס עשה לך הפיכה על הראש בעזה, ולא הכנסת, ולא אמרת לא יקום ולא יהיה, למה לא עשית את הדבר הזה? למה באותו רגע לא סידרת את הדבר הזה?
היה שקוע בחקירות הצוואר.
גם, אבל לא משנה, אבל הנקודה היא ש... אז הוא בא לי, לא, זה מסובך, זה יותר מורכב. מה אתה מורכב אח שלי? כאילו, הדבר שהכי הפחיד אנשים כמוני בהתנתקות זה זה. שהמפגרים האלה ייקחו את השלטון מהרשות הפלסטינית וישבו לי על הגדר. כן? כאילו...
כן, חמאסטן, מה שנקרא.
אח שלי, כאילו, היה לך את הכי הצדקה בעולם להיכנס לשם עם טנקים ולהגיד, אתם לא תשלטו פה, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה.
כן, אבל הקרב אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יצא.
בסדר, וזה המשפט הכי חשוב שאיתו אנחנו נסיים.
יש לי משפט קצת יותר אופטימי.
כן.
אני די בטוחה שמכל החרה הזה,
נו.
בצד השני סביר להניח עדיין יש את העם הזה, לאו דווקא עם דינה, אבל יש העם עוד שם, והעם עוד יעשה אומנות ממש טובה. זה אני יכולה להבטיח לך.
Let's up.
זה בטוח, האומנות תהיה טובה, על זה אני יכולה להתחייב.
אוקיי, בסדר.
טוב, אני הייתי מגי.
הייתי ביני אשכנזי.
ואנחנו היינו מרשם לבינג' פלוס ביני אשכנזי כתב במשפט של אתר, וואלה, ביי.